ערב טוב לכם, צהריים טובים, בוקר טוב, תלוי כרגיל, איפה הוא, באיזו שעה אתם שומעים אותנו פה בפודקאסט בלאו גרנה, מספר, המספר הוא עכשיו הוא מוטל בספק, כי הוא 112 ב' או 113-1, שי מיד יזרז לעזור לי, אבל אני עוד זוכר את הספירה, 113, שאנחנו היינו ילדים, אז תמיד השוער הראשון היה מספר 1, תמיד השוער השני היה מספר 13, סיפור חייו של מרק אנדרי טר שטגן, מספר 1 בברצלונה, אבל תמיד מספר 13 בנבחרת הגרמנית, וכנראה גם כך יהיה ביורו הקרוב. לא יודע אם הוא באמת מספר 13, אבל בכל מקרה הוא השוער השני. וכזכור, בפודקאסט הקודם התחלנו לסכם את העונה, סיכמנו בסביבות חצי מהשחקנים, סיכמנו את חוליית ההגנה, סיכמנו את השוערים, מה שמשאיר לנו היום קישור, התקפה ואוריול רומאו, שלא קשור לא לזו ולא לזו. ואיתנו, מיד, הישר, מגבעתיים הציורית, בחולצה יפה של גוגל, האיש והגדה, שי פלר, טוב.
בחולצה יפה של בוסטון.
לא אמרת מה קורה יאוז, חבל.
מה קורה יאוז?
אני מתרגש מאוד לקראת הגמר של בוסטון, שבאמת יחול, אם ירצה השם, ובלי נדר, בעוד 5 שעות, ותחזיקו אצבעות לקבוצה שלי, אם לא אכפת לכם, מה אכפת לכם.
אתה קם בבוקר?
אני קם, כן.
יפה מאוד.
אני אשתדל, כאילו, אתם יודעים, כן, אשתדל מאוד לקום, לתת כבוד לקבוצה שלי, ונראה לאן זה ייקח אותנו. יש לי את החשש אגב, ועודי ברצלונה, הלוואי נבין את זה בשנים הבאות, שאוטוטו פתאום יצאו כל מיני אוהדי בוסטון מהארון, ופתאום הם זכרו שהם תמיד היו ירוקים, ותמיד היו אוהדים של הקבוצה, גם בשנים שדינו רג'ה ודנה ברוס שיחקו אצלנו, אבל אין מה לעשות, טרמפיסטים זה חלק מהעניין, וזה הזמן לעלות על הרכבת. אנחנו עם, וכמובן, לא אמרנו, האיש והאגדה בהתהוות, תום רוזנווסר, מרמת הטיבורון, מרמת הקריש שלנו, פרן. טוב, איך זה הרגשה להיות קריש?
אני מאוד אוהב קרישים. שמועה אומרת גם שיש להם משכים.
הבנתי.
אתה ראית את זה בטלגרם?
ראיתי, מה זה ראיתי? אני שמתי את זה שם.
איך חבר שלי קורא לו לטיבורון, לפרן תורס, קריש אפסיים. זה קריש שמשוטט במאה אפסיים, קריש נערות כזה, לא מה... לא, קריש אצילי כזה שטורף אנשים באוקיינוסים הגדולים. אבל בסדר, זה מה שיש לנו. דיברנו קצת על חוליית, דיברנו נכון על סרג'י רוברטו, כן עשינו אותו.
דיברנו.
ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים ועוברים לקשר בעל כורחו, למרות שהוא ראה כמה רגעים יפים בקישור, קשר הוא שמו אנדרס קריסטיאנסן. אני צודק?
אכן.
אז הבלם המצטיין של העונה שעברה, בואו נגיד, היה יחד עם הראוחו, היה באמת שני הבלמים הטובים באירופה, לפחות בליגה, כלומר בליגה המקומית, בעצם לא פתחו את העונה טוב, קוברסי ירש את קריסטיאנסן, וקריסטיאנסן ירש את אוריול רומאו, שאחרי זה נדבר גם עליו, והוסט קדימה. נגיד עוד משהו, אנחנו מכירים הרבה מקרים של קשרים אחוריים שדווקא הלכו אחורה ונהיו בלמים, כולל אצלנו, אני יודע, מסצ'רנו ואחרים. פחות הכרנו את המקרה ההפוך, ותכף אולי נסביר למה ומה ההיגיון שבזה, אבל פה צ'אבי אולי נאלץ לשים את הפלסטר הזה, לא פלסטר רע, חי וטוב.
רק לפני ששי יגיד את דעתו על זה, אני רק רוצה לציין את זה שפפ גוארדיולה, מורו ורבו של צ'אבי, כן עשה בזה שימוש השנה עם ג'ון סטונס, אפילו לא רק השנה, גם שנה שעברה. אז זה משהו שקיים, על אף שאתה צודק, יאוז, זה פחות שכיח מהכיוון ההפוך.
האמת שכן אמרתם נכון, זאת אומרת, מי שבעצם המחדש המודרני של העניין הזה, דווקא פפ גוארדיולה, שבעצם גם ראינו את זה באיזשהו מקום, קורה גם עם פיליפ לאם בסוף הקריירה שלו, וגם עם קימיך בעצם, שהוא לא בסוף קריירה, בעצם היה מגן, הפך להיות קשר, היה בלם, אבל היה מגן. אנחנו כן מכירים את זה יותר, ששחקנים ככל שהם הזדקנו עברו אחורה, כולל לותר מתאוס האגדי, שהפך לבלם בסוף ימיו, כולל דוגמאות אחרות, וכמובן מסצ'רנו שלנו.
לגמרי. אם מסתכלים על זה סטטיסטית, קריסטיאנסן שיחק 15 משחקים כקשר חורי, ו-27 משחקים כבלם, הוא פתח את העונה כבלם, אנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב.
כולל אחריות ישירה לשער עם איזושהי הרחקה מצחיקה.
במיוחד אחרי העונה הפנטסטית שלו, בשנה שעברה שכולנו כתבנו לו שירי הלל, כי הוא באמת נראה כמו בלם מדהים, והשנה הצלילה הזאת, ואז המעבר של שצ'אבי הסיט אותו לעמדת הקשר האחורי, זה קרה קצת לפני נפולי, בפברואר, והיו שם חבלי לידה, ואתה רואה אני לא יודע אם קריסטיאנסן התאקלם ב-100% בעמדה הזאת, אבל הוא נראה הרבה יותר טוב בהשוואה לפברואר. אבל תום, לגבי מה שאמרת לגבי ג'ון סטונס, ג'ון סטונס פשוט טכני יותר מקריסטיאנסן בטיפול בכדור, אבל לקריסטיאנסן יש את האיכויות שלו מבחינת דפנסיבית, שהן לא רעות בכלל.
בואו נדבר רגע על העיקרון. העיקרון הרי אומר, וראינו את זה אפילו, אני לא אצחקו, אבל אפילו במקרים כמו נג'ואן גרייב או דני אלבס, שהתחילו את הקריירה כשחקנים למעלה וירדו למטה, בעצם אנחנו לוקחים שחקן עם יכולות לרוב התקפיות לא רעות, שמים אותו למטה, אומרים שההגנה זה אולי משהו שאפשר ללמוד יותר בקלות, וכך אנחנו נקבל שחקן הגנה שבעצם יש לו גם יכולות התקפיות ברמה גבוהה. פה אנחנו לוקחים בעצם שחקן הגנה, אגב לא שחקן הגנה שהוא בולט מדי כמו שאמרת טכנית, לא איזה, אנחנו לוקחים את קוברסי נגיד או את פיקה, אלא אנחנו לוקחים שחקן הגנה שעיקר כוחו בהגנה, עיקר כוחו הוא כשחקן דפנסיבי, בעצם מעלים אותו עמדה אחת קדימה, בעצם רוצים שהוא יהיה בלם שלישי באיזשהו מקום יותר מאשר קשר שלישי.
מה שקריסטיאנסן תרם בעיקר זה משחק גובה, שהיה חסר לברסה בקישור מאוד, קצת טיקולים, קצת לחץ, הוא לא...
כמה נגיחות חשובות?
אני מדבר באופן כללי, בשיטת המשחק.
בלם נוסף בעצם בקישור, בעצם כמעט אפשר להגיד שזה 5 שחקני הגנה בהרכב במקרה כזה.
כן ולא, כאילו, שוב פעם, הוא לא בולץ שמעיף לך כדורים למעלה, כן? יש לו עדיין איכויות שכן מאפשרות לו להיות קשר אחורי, אבל בכל המכלול הזה זה עדיין פלסטר. אני לא יודע אם קריסטיאנסן יצמח להיות קשר אחורי פרופר בארבע שנים, ארבע, חמש שנים שנשאר לו באליט. ז'ואן לפורטה ברעיון, הוא אמר שהוא מעדיף לשחק בלם. ז'ואן לפורטה ברעיון שלו בברסה 1 השבוע אמר, אנחנו לא חושבים שצריך להשקיע בקשר אחורי כמו קימיך, כי יש לנו את קריסטיאנסן וקסאדו. אז נראה שבמועדון מייעדים לו את המשבצת הזאת. לפורטה כן מעורבב בכל התכנון לעונה הבאה עם דקו, ונראה שכאילו לעמדת הבלם הוא לא יחזור כמשהו פותח.
אגב, צריך להגיד שבעצם שחקן כמו קריסטיאנסן כקשר אחורי, זה בעצם משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים, נגיד בחילוף בדקה ה-70, במשחק חשוב שאתה מוביל 2-0, ואתה אומר יאללה, אני אכניס עוד בלם בתור קשר, אני אסגור את המשחק. זה מאוד נדיר, אבל קבוצה כמו ברצלונה, בעמדה כזו שישבו בה בעבר פפ גוארדיולה ובוסקץ, לבוא ולשים בעמדה הזאת את יאיה טורה, אם תרצו, לבוא ולשים בעמדה הזאת את קריסטיאנסן.
לגמרי, לגמרי. גם לא בטוח אגב שהוא יהיה שחקן פותח בעונה הבאה, עם ההתכווננות של אנזי פליק ל-4-2-3-1, נראה שהוא יותר בונה על דאבל פיבוט, ודאבל פיבוט זה אומר פרנקי דה יונג, וכנראה לא, אולי מיקל מרינו, מה שהשם הכי חם כרגע
אחיו העובד של דן מרינו, ממיאמי דולפינס.
אחיו העובד של דן מרינו, נכון.
אגב, אנחנו מדברים על חיסס, בכל מקרה מקומו כקשר, כבלם פחות או יותר שלישי ברוטציה די מובטח.
כן.
באמת זה קצת מורכב, כי הוא...
תראה, אני אגיד לך...
הוא מסריח כבלם וכקשר אחורי, הוא היה בסדר, אני רק אגיד שבצד הדיפנסיבי באמת הוא נתן.
כולל שער בפריז, ניצחון.
כן, אמרת, היו לו שערים חשובים, לא רק שער בפריז, גם היה לו שער בקלאסיקו, אמנם זה השער שלנו, זה שהוא שער בקלאסיקו. היה עוד אחד, אבל לא משנה. אני חושב שאני אתן לו 6.5, 6.
כמה הצהוב המטומטם שלו בפריז סן ג'רמן הוא חלק מ... הוא לא מטומטם, זה היה one for the team כזה, אבל כמה הוא חלק מזה שבעצם לא היה מחליף לאראוחו, וחלק מכדור השלג שהגיע אחרי זה?
הקישור שלנו נראה פחות עמיד בלעדיו.
אני לא מדבר על זה, העניין שלא היה בעצם מישהו אחר, שבעצם איניגו היה צריך לעלות להחליף את אראוחו, במקום שבאופן טבעי הוא יעלה, הוא ייקח את העמדה.
גם בין היתר, אבל גם כקשר אחורי הוא חסר במשחק הזה.
ציון, שי?
6.5.
6.5. אני גם הולך
את 6.5. גם אני מתקן ל-6.5, אני חושב שמגיע.
לדעתי 6.5.
הוא שם כמה גולים חשובים, רק בגלל זה.
שנייה, אני פותח מחשבון, כפול 3, 6.5 כפול 3 לחלק ל-3, דעתי ממוצע 6.5. לא רע יחסית לציונים שתום רוזן ועשר נתן, בכלל אנשים פה קיבלו 2-1, יחסית המצב טוב. תום איש קשוח, נגיד יש לו חוזה עד 30 ביוני 26, כלומר עד יש לו עוד 2 עונות, עושה רושם שחקן ברצלונה גם בהמשך, למרות שהוא שכיר אגב, אחד השחקנים שלנו השכירים יותר.
כן, אבל הוא אמר בכמה וכמה רעיונות, אני לא הולך לשום מקום, אני נשאר בברצלונה.
מי לא אמר את זה, שי? בוא תגיד לנו מי לא אמר.
נכון. מרטין ברת'ווייט. גם הוא אמר את זה בעצם.
גם הוא אמר את זה, ונשאר בברצלונה בדרכו.
נכון.
בוא נדבר על גבי 3 מילים. כמובן נפצע בפגרת הנבחרות, עוד שחקן שנהרס לנו בנבחרות. אנחנו מסתכלים, אז שיחק בליגה בסך הכל, בעלה ליגה 12 משחקים, שער אחד, פתח 10 משחקים, בישול אחד. הייתה הרגשה שהוא קופץ רמה העונה באיזשהו שלב, צריך להזכיר, זה שחקן שהופעת השיא שלו אולי הייתה בקלאסיקו המפורסם שנה שעברה בגמר בסעודיה, באותו סופר קופה. שחקן נורא נורא חשוב למערך של צ'אבי, פייטר אמיתי. יש יגידו שהפציעה שלו תרפה לנו הרבה מהקלפים מהעונה.
חד משמעית. צ'אבי יגדיר אותו כנשמה הכי גדולה של הקבוצה מכל השחקנים שיש.
אמר, תן לי גבי ועוד 10.
זה הוא אמר בעונה הראשונה שלו כבר.
כן.
הוא אמר, תן לי 10 גבי, אני לוקח את כל התארים שיש. נחמד. מחמאה מאוד נחמדה לילד, והוא חסר לנו משחק הלחץ, חסר לנו עם התיקונים שלו, חסר עם הלוחמנות שלו, אמרו כבר שהוא הקפטן הלא רשמי, והוא יהיה הקפטן הרשמי בעוד כמה שנים, אולי כבר שנה, שנתיים, עם עניין של זמן. בסה, באמת בסה, הסיפור היותר גדול הוא שהפציעה שלו היא אחת הפציעות הכי קשות שיכולות לעבור על שחקן כדורגל, זה לא רק הרצועה, זה גם המיניסקוס.
קרע מלא, מה שנקרא.
קרע, הרגל פורקה. ומה שאומר שהוא נראה אותו רק כנראה באזור נובמבר, שוב פעם. ומי יודע איך נקבל אותו.
עד ש בעצם נפצע, אפשר להגיד 7.5 ואחד טובים. בעיניי פחות.
כן, 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 כן.
טוב.
אז אני מתנצל מראש, ואני כבר אומר, ציון, אני לא מרגיש שאני יכול לתת לו. הוא באמת, החיסרון שלו מאוד הורגש, אין לי מה להוסיף, פשוט לראות, לקוות שהוא כן ישתקם כמו שצריך, אני מאמין בשיקום שלו, אני מאמין באופי שלו, והוא עבר פציעה מאוד מאוד קשה, אני לא רוצה לנחס אותו, אבל אני רק אגיד שאני כן מאמין בו, ואני חושב שלפני שנמשיך לדבר על הקישור, יש איזשהו משהו קטן שצריך, בוא נגיד, לנהל את השיח על, על הקישור, אני חושב שיש משהו גדול מאוד מאחורי, מאחורי זה, וזה העובדה שהקבוצה לא נערכה מספיק טוב לעזיבה של בוסקץ. זאת אומרת, כן הביאו את אוריול רומאו, אבל מראש אף אחד לא חשב שהוא תחליף ראוי. עזבו את זה שהוא יחזב. אני אגיד גם יותר מזה, צ'אבי באיזשהו מקום כן בנה עליו, כי במשחקים הראשונים, העונה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אוריול רומאו פתח, כן. בצורה די עקבית, זאת אומרת, אנחנו השתעשנו בינינו לבין עצמנו, ושאלנו, אוקיי, מתי הפרסה הזאת תיגמר, והוא לא היה כזה גרוע, וכבר אז אנחנו אמרנו, שזה לא באמת צריך להמשיך, ומפה, מהרגע שיש כזה וקום, עצום, כזה ריק שותיר אחריו בוסקץ, זה משפיע על כל הקישור. כי אם זה החלטורה הזאת שאנחנו דיברנו מקודם עם קריסטנסן, אם זה עומס יתר שיש על, על גונדואן שנדבר עליו על, ועל זה שהוא שיחק הכי הרבה דקות השנה וגם שחק לא רע, אבל, אבל היה עליו עומס מטורף, כי קריסטנסן עוד פעם זה איזשהו דפסיט בה, ברמה התקפית, אז נופל עליו עוד יותר עומס, שלא לדבר על זה שקשרים כמו פדרי ופרנקי נפצעו וכולי, אבל העזיבה הזאת של בוסקץ והעובדה שהקבוצה לא הייתה, לא ידעה להתמודד עם זה כמו שצריך. אנחנו פה ובהרבה מקומות התרענו ואמרנו, האימפקט של בוסקץ הוא כל כך גדול, המשחק של ברצלונה כל כך מושתת על, על, על היכולות שלו וההבנה שלו את המשחק, וכמה שדיברנו וכמה שידענו, אני מניח שהאנשים הממונים בברצלונה גם ידעו את זה, אבל נכשלו בתיקון שלי.
זה לא בכך נכון. אני חושב שבפודקאסטים הראשונים שלנו אנחנו דמרנו שצריך למצוא כבר מוחליף לבוסקץ, וברטומאו התעלם מזה. וכשלפורטה נכנס, פשוט לא היה משאבים, או שהפנו משאבים למקומות אחרים, ולא למשאב הזה של למצוא את המחליף. שם הכל התפרקשש.
טוב, אנחנו יותר היום בסקירה של אחד אחד, לא של כל הארגון כולו, כמובן עוד נדבר גם אולי בפגרה.
כן, המטרה של תומאס הייתה להגיד שהחיסרון של בוסקץ היה משמעותי מאוד מאוד מאוד, העונה בקישור, וכולנו יודעים את זה.
אגב, הוא גם אחד הדברים המוזרים שקרו, אני שוב אומר, אמרתי את זה מראש, וזה קורה בכל ענף ספורט, לפעמים שלא מצליחים להחליף שחקן אחד שנותן הרבה דברים, מביאים שני שחקנים במקומו שבעצם כל אחד בתפקיד שלו יעשה את התרומה שלו. אני חושב שצ'אבי מאוד מאוד רצה לנסות כל הנציבותים של גבי ופדרי ופרנקי דה יונג וגונדואן. נזכיר, פרנקי, פדרי וגבי לדעתי שיחקו ביחד אולי שניים או שלושה משחקים מהעונה, וגם זה לא בטוח.
69 דקות.
כן, בבקשה. כך שאגב יכול להיות שאני ראיתי את חלקן, כי לדעתי בחטף גבי עלה כמחליף, אולי אפילו גם זה לא בטוח. אני אומר, זה באיזשהו מקום לא רק שהמחליף המיידי של בוסקץ נכשל ושלון חרוץ, אין מה להגיד, אוריול רומאו, גם הניסיון להביא ציוותים די הסתבך לאור הפציעות שסבלנו. בואו נתקדם. דבר אחד אגב נגיד לזכותו של גבי, הבחור בן 19, לא 27 הופעות בנבחרת הלאומית, אם הוא לא היה נפצע הוא היה סוגר כנראה הקיץ לפחות איזה 35 הופעות, זה פשוט מספר מדהים לשחקן לפני גיל 20, כמעט בלתי נתפס, אולי גם קוברסי, למין ירוק על המספרים, זה מטורף בעיניי, וזה מורה הרבה תקווה. בואו נתקדם לידידנו פרנקי דה יונג, בעיניי החידה של הקבוצה, שהוא משחק טוב ומדהים, בסיאו, יש לו הכל, באמת יש לו ביתה, יש לו מסירה, יש לו ראיית משחק, יש לו יכולת לקחת כדור, ללכת בוקס טו בוקס, ראינו את זה פיזית, ראינו אותו עושה את הדברים האלה, פעמיים שלוש השנה, יכולת תיקול, קריאת משחק, זה מדהים, כי מבחינת כדורגל נטו, יש לו כמעט הכל אפילו יותר טוב מבוסקץ. ועם זאת, איכשהו, קודם כל הוא נפצע הרבה, הרבה מאוד צריך להגיד, אני חושב שכמעט לא הייתה עונה ברצלונה, שהוא לא סבל עם פציעות, ו...
לא, כאילו, העונה זה היה משמעותית יותר מכל עונה אחרת.
כן, אבל אף פעם לא היה לו באמת, עונה פה הוא נפצע, פה חיכו לו, שם חיכו לו, תראה שבכל עונה כמעט היה לו איזה חודש, חודש וחצי שהוא נהדר.
יכול להיות יאוז, אבל העונה זה קרה גם בתקופה מאוד מאוד קריטית, כשלחיסרון שלו גם היה את החיסרון של פדרי ביחד, זה היה too much בשבילנו.
ולכן אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו תכף ניתן לו ציון ונדבר עליו, שוב, זה שחקן שהוא נצץ, הקבוצה נצצה, אגב, לרוב זה אינדיקציה לשחקן טוב, תיקחו כל מיני סקורים כאלה בכדורסל, שהרבה מקרים קולים 40 נקודות למשחק, אבל הקבוצה שלה מפסידה על, על השיאים האלה, וזה אומר הרבה. אצל פרנקי די יונג, כשהוא טוב, הקבוצה טובה לרוב, אבל זה לא היה מספיק, זה לא היה עקבי, זה לא היה מסודר, וכבר כן נשאלת השאלה, פרנקי די יונג, לאן? כי גם הוא מאוד, מצד אחד מאוד שכיר, מצד שני, בסיאו הוא שחקן שאתה ממש לא רוצה לוותר עליו, הוא גם לא רוצה לוותר עלינו.
וואו, זה שאלה כל כך, כל כך קשה מה שאתה שאלת, פרנקי די יונג, לאן? אני חושב שהברירת מחדל מבחינתי לפחות, היא שהוא שחקן וורלד קלאס שאין לנו הרבה כאלה. אם בכלל, בעיניי לפחות, אולי זה בגלל שהוא חביב עליי, אבל אני רואה איך הוא נושא את הכדור, את ה, מה שנקרא בקטגוריה של XG chain, זאת אומרת כמה הוא מקדם את הכדור, אין דברים כאלה, כמה הוא מסייע לברצלונה בשבירת לחץ, בגלל שהוא יודע לספוג אותו, ולעבור בדריבל שחקן, הוא עושה חצי סיבוב, או טכני כל כך, אני יכול להמשיך להשתפך פה, אבל העונה הזאת שלו הייתה לא כל כך טובה כמו כל העונה הזאת של ברצלונה. ואם אתה שואל אותי לאן, אני חושב שכזה שחקן אנחנו רוצים להשאיר, אבל אני מסייג את זה רק בנסיבות של פיננסים. זאת אומרת, אם ברצלונה ממשיכה להיות תקועה ברמה פיננסית, ויש אופרציה כבר, שלפי המחירה שלו יכולה לחזק את הקבוצה יותר במקומות הנכונים ברמה המקצועית, אז אולי, אבל לדעתי, הנזי פליק מחזיק ממנו, לפחות ככה אני חושב ומאמין, ואני לא חושב שהוא ירצה לוותר עליו.
כולם מחזיקים ממנו, אגב, אם אני באמת מסתכל מול הקישור של ריאל מדריד, תציעו שנייה את טוני קרוס שהוא בסוף הקריירה, אתה מסתכל על, וכמובן מודריץ' מזמן מעבר לסי, תסתכל על פרנקי די יונג, אתה אומר, וואלה, יש לו הכל הרבה יותר מהחבר'ה הצרפתים של ריאל מדריד באמצע, הוא שחקן יותר טוב מוולברדה גם לדעתי, בלא מעט פרמטרים, אבל איכשהו הוא לא עובר את האקסטרה סטפ הזה, בשביל להיות באמת האיש של המועדון, הוא כבר קפטן, הוא חשוב למועדון, הוא עונה כמה שישית במועדון, ואיכשהו זה לא, הוא לא קופץ את הרמה, הוא לא מגיע לרמה של עונה שלמה, שאנחנו אומרים פרנקי די יונג הוא שחקן העונה שלנו.
בעונה שעברה אתה כן בחרת בוקר אחד המצטיינים, יאוז.
נכון, אבל עדיין לא, בגלל שגם בעונה שעברה הוא לא הייתה ביציבות מלאה.
כי הוא שחקן שאתה לא תסתנבר מסטטיסטיקה גדולה שלו, שתזרח מעל כולם. העונה, אני מסכים איתך, הוא היה לא טוב, גם שהוא לא היה פצוע.
יותר מזה, אבל שי, הוא אמר, סליחה שאני קוטע אותך, הוא אמר בעצמו, ממש, השבוע, אני לא מודד את העשייה שלי בשער או בבישול. זאת אומרת, הוא מסתכל על התרומה שלו למשחק, מהפוזיציה שלו כקשר יותר, כמקדם את הכדור ואת המשחק.
הוא אמר את זה כתגובה. כן, הוא אמר את זה כתגובה לביקורת מאוד מאוד עוקצנית של רוד חולית, כן. שהוא אמר שהוא לא מספיק דומיננטי בנבחרת, ואני יכול להסכים חלקית עם חולית, כי...
אגב, חולית אבל צודק. חולית צודק, חולית
שחקן,
כן, סליחה, כן, אני אוהב את חולית כל כך, אז אני מתרגש מה שהוא אמר, כן, באמת, אחד השחקנים הראשונים שאהבתי.
אגדה עם השיער, אבל חולית, אני מסכים איתו חלקית, כי פרנקי אמור להיות יותר דומיננטי, בגלל כל סט הכישורים הייחודי שיש לו. Having said that, אני חושב שהציוות של פרנקי ואוריול רומאו בתחילת העונה היה על הפנים, כולנו ראינו את זה, צ'אבי התעקש על זה בהתחלה, זוכר דיברנו על כמה פעמים על הדאבל פיבוט הזה,
yeah.
ופרנקי, מבחינת הישארות תום, אני לא יודע, זה באמת שאלה, כי אנחנו יודעים שכקשר אחורי טהור, קשה לו, ותמיד הוא זורח בדאבל פיבוט, שאני מניח שזה גם לשם אנזי פליק מכוון, אבל אתה שואל את עצמך, האם שחקן שיכול לפרוח רק במערך אחד, באמת צריך להישאר בברצלונה?
אני רוצה להגיד, צריך לפני שניתן ציון, פרנקי די יונג במידה רבה, הוא היה אמור להיות רות חולית 2.0. פחות או יותר שחקן שמשחק באזורים של חולית, חולית לפעמים משחק יותר קדימה, יותר חורה, אבל הוא פחות או יותר השחקן הזה שיש לו הכל. שבאמת, באמת, גם חולית, אם היה צריך היה אפשר לשים אותו חלוץ, ואם היה צריך אפשר לשים אותו קשר, ואם היה צריך גם היה אפשר לשים אותו בלם, ואגב מי שזוכרים את המשחק האגדי, מנג'ר 98-96, אז חולית היה באמת משחק שם בכל העמדות ועושה את זה טוב. אבל חולית היה בו איזה אקסטרה, שהוא באמת זרח, גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו. פרנקי, שוב, אין איזה יציבות, אין איזה תחושה שיהיה בסדר כי פרנקי על המגרש, לפעמים זה מדהים כי פרנקי על המגרש, ולפעמים זה סתם. וזה איזשהו משהו שחסר. שאלה שעולה, ועוד נדבר עליה בפגרה, למול השמות של פדרי, גבי, פרמין, גונדואן, ואולי קסדו, ואולי גם עוד קשר שיגיע, אם זה מרינו, קימיך, או כל אחד אחר, נשאלת השאלה, האם להתעקש באמת על פרנקי די יונג, שהוא שחקן אהוב ויקר, או האם להגיד, אתה יודע מה, שווה את ה-80 מיליון יורו שנקבל עליו, ואפשר להביא משהו אחר.
אני הולך להגיד דעה לא פופולרית, היא לא תקרה, כי פרנקי די יונג מרגיש ממש ממש טוב בברצלונה, יש לו ילד, יש לו משפחה קצרה, קטנה, קצרה, גם קצרה.
לא, קצרים הם לא, המשפחת די יונג.
ומאוד מאוד מאוקלמים בברצלונה, הוא לא רוצה לעזוב, אבל אני עם תומאס בקטע הזה, אם הייתה מגיעה הצעה, אני חושב שהייתי נפרד ממנו, לא בגלל שהוא שחקן לא טוב, הוא שחקן מדהים, אבל הוא שחקן שמתנה את שיטת המשחק כדי שתטיב איתו.
כן.
זאת בעיה.
טוב, נראה גם איזה קיץ יהיה לו בנבחרת. ציון שלי, 7, הוא לא היה מספיק טוב העונה בעיניי. אבל הוא טוב, מספיק טוב בשביל להגיע ל7.
6.5 גם. לצערי.
טוב.
6.5.
יפה. הבא בתור. תכניסו את הבא בתור, מה שנקרא, תקראו לו פנימה.
אפשר לדבר על פדרי, עוד אחד שהוא היה אכזבה רצופת פציעות העונה.
אז כן, אדון פדרי היקר שיחק בלליגה 24 משחקים מתוך 38, 16 הוא פתח, כבש 4 שערים, בעיקר בגלל סיום עונה קטלני, הכפיל את מאזן השערים שלו, נתן 2 בישולים, שזה בישול אחד יותר בעונה שעברה, המצוינת שלו, שאני בחרתי בו כמצטיין העונה שעברה. אני חושב שפדרי, אותה בעיה, אולי עם אפסייד קצת יותר טוב. ראשית, הוא בן 21, בעוד שפרנקי בן 26. שנית, הוא כן הראה שלבים שבהם הוא באמת היה הכי טוב בקבוצה לאורך זמן, וגם בנבחרת אגב. אנחנו יודעים שיעקב כהן, המאמן של ספרד, באמת חולה עליו ומתלהב מהיכולת שלו בנבחרת באימונים. פדרי הוא העתיד של ברצלונה בעיניי, ובגלל זה העתיד של ברצלונה קצת לוט בערפל, כי מצד אחד הוא מדהים, מצד שני הוא הרבה פצוע והרבה חידה. אני נותן לפדרי ציון 7, לא בגלל שהוא לא היה טוב, לפרקים הוא היה מדהים אפילו, אבל זה לא היה מספיק, זה לא היה יציב, הרבה פציעות, כמעט פציעה שנראה שחיסלה לו את העונה, ואיכשהו חזר מנה בזמן לפריז, הוא חייב לתת עונות הרבה 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 יותר הומוגניות, הרבה יותר עקביות, הרבה יותר חשוב מאוד בין.
פדרי, אני חושב שמבחינת פוטנציאל התקפי, הוא הדבר הכי טוב שיש לנו להציע אצל השחקנים הצעירים, וחורה לי על הפציעות שלו, חורה לי שהפציעות האלו פחות או יותר יקבעו את הקריירה שלו בברצלונה. והסיפור הזה של הפציעה הזאת, שהיא פציעה חוזרת, גם תלווה אותו עוד, עד שהוא יצליח להרים עונה שהיא כמעט נטולת פציעות. כל הזמן יהיה לך את החשש הזה של האם זה עוד פעם, אם זה עוד פעם הוא קרס, אם זה עוד פעם באותו מקום, כמו שהתרגלנו לשמוע מאנסו פאטי, לצערנו. וזה חורה, כי באמת, 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 הוא שחקן אדיר, שיכול, כמו איניאסטה, לקחת דריבל ולשחרר את הכדור בדיוק ברגע האחרון, שאתה בטוח שהוא הולך לאבד את הכדור. והמסירות והקפצות יש לו באמת 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 הכל, הוא רק צריך המשכיות ובריאות.
אגב, יש לו עוד משהו שאין להרבה שחקנים, יש תחושה, אם תסתכלו אפילו על הקלה של סקור כמו רונלדו, עד הגילאים האלה בערך הוא היה נחשב כמו שחקן שלא מסוגל להכניס את הכדור לשער, לא מסוגל לעשות הרבה פעולות כמו דריבל ומסירות, לא כל כך נוגע בתכלס. אצל פדרי יש תחושה גם שהכל התחבר לו, הוא גם יכול להיות קשר של 15 שערים לעונה בלי בעיה. כלומר, הוא יכול להכניס את הכדור לשער, הוא יודע לעשות את זה, הוא יודע לעשות את זה מקרוב, מרחוק, הוא פשוט צריך שתתחבר לו עונה שלמה, ואנחנו לא מקבלים את זה מכל כך הרבה שחקנים, את הלוקסוס הזה של עונה שלמה עקבית.
תסתכל על הסטטיסטיקה שאני מצביע עליה עכשיו, יש לפדרי 42 מסירות מפתח בכל העונה הזאת, שהוא שיחק הכי מעט מבין כל הטופ 8 שיש שם. גונדואן מקום ראשון עם 121 מסירות מפתח, נתון משוגע, אנחנו נדבר עליו אחר כך.
כן.
רפיני השני עם 51, למין ימל עם 49, קנסל עם 48, ופדרי עם 42. אחריו למדובסקי עם 36.
וכמובן שיחק כמעט הרבה פחות מכל אלה ביחד.
משמעותית פחות. אז אתה רק מבין כמה אתה יכול לקבל מפדרי בעונה שלמה של בריאות? הלוואי, די. אנחנו צריכים עונה אמיתית שלו.
ציון, שי?
6.5.
תום? זה הציון של העונה שלנו, בגדול.
ממש, ממש.
אין לי פה איזה בשורה מעניינת, 6.5.
הטייק שלך בכמה מילים?
אמרתם הכל, באמת, זה
כפי שאמרו החברים של נטשה, תום, אני אמר כבר הכל, אין לי מה להוסיף לזה.
אבל זה נכון 100%, כן, אני איתכם.
כן, אני חושב שאגב, באמת לא אמרנו איזה דברי חוכמה מיוחדים, זה כל אוהד ברצלונה רואה את זה, שהבחור הזה מחבר 10 משחקים, זה נראה טוב, אבל היכולת שלו לחבר 10 משחקים קצת לא עובדת. אגב, היחיד בקבוצה שממש עשה את זה באופן קבוע, זה אדון אוריול רומאו, שהוא דווקא לא היה פצוע בכלל. עד שני, שריח את המגרש.
הוא לא הצליח לחבר 10 משחקים ברצף, זה מדהים.
הוא לא הצליח לחבר 10 פסים ברצף, אבל להיות בריא הוא הצליח.
לא, לא, אני מדבר על פדרי. פדרי לא הצליח לחבר.
הוא לא מסוגל, לא מסוגל, לא יכול. לא יכול. וקשה ככה, קשה, 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 קשה ככה. זה כל פעם, אנחנו בואו נגיד עוד משהו, חברים, אצלנו אנחנו שומעים שפדרי נהדר לחודש וחצי, אומרים טוב, נו מילא, מכוונים את השעון לעוד חודש וחצי, ואומרים על הפדרי חוזר. בשבילו זה כל פעם, זה שיקום, זה פיזיותרפיה, זה ניתוחון או ניתוח, או שאיבת מים, או לא יודע מה, צילומים, זה כל פעם הדבר הזה, וזה פשוט מתיש ומתסכל, וקשה מאוד לחזור מזה.
רוצה לדבר על הגאות.
רגע, אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מה אתם חושבים שיהיה עם פדרי בעונה הבאה? וזה, אני יודע שזה סתם אימור, אבל אנחנו לא מאמרים פה יותר.
לא, אבל בשביל לענות לך, אתה צריך להגיד לנו, ישחק או לא ישחק.
אז זה מה שאני אומר, אתם חושבים שפדרי ייתן עונה עם פחות פציעות בעונה הבאה.
אני חושב שהיורו הזה ייתן לנו טעימה, כי לואיס דה לה פואנטה חולה על התחת של פדרי, ואנחנו נראה אותו משחק בכל המשחק, ונראה באמת אם הוא הצליח לנער את החלודה והפציעות האלה.
יכול להיות עוד שהפגרה תעשה לו טוב, מי יודע.
יכול להיות.
אוריול רומאו. אז ממש הקדמה קצרה, בעצם חצי נזרק, הוא עזב ברצלונה לפני בסביבות כמה? 12 שנה?
2010.
13 שנה מהיום שהוא חזר. עשה קריירה לא רע בכלל, כולל גביע אלופות בצ'לסי, כולל קדנציות יפות בספרד וקבוצות אחרות באנגליה. בסך הכל שחקן שיכול להסתכל אחורה על קריירה נחמדה, מקבל צ'אנס בגיל 32 לחזור למועדון נעוריו, מקבל משבצת, אומרים לו, התפקיד של בוסקץ שלך, והתחלה סבירה, ופשוט מרגע לרגע זה מידרדר, עד לרמת, באמת אני אומר את זה בצער, כי אין לי משהו אישי נגדו, ברמת שחקן שבאמת רואים שלא מסוגל להעביר פס, שנכנס ל-10 דקות לשמור על תוצאה, ומאבד 3 כדורים וכמעט מאבד את התוצאה, מקרה עצוב מה שקרה לרומאו העונה. ולנו.
כן, ככה זה נראה כשאתה תובע בנעליים גדולות מדי.
אחד לאחד, ממש. תראה, אוריול רומאו התראיין אתמול נראה לי, והוא אמר, הוא דיבר על האספקט המנטלי. הוא אמר שהוא נכנס באמת זה מראה שחורה, אבל הוא נאבק. כאילו, הלחץ בברצלונה הוא לחץ אטומי, ותקשורת ואוהדים שמחכים רק למשחק הראשון שאתה תפשל בו, כדי לקרוא אותך לגזרים. וקראו אותו לגזרים העונה, אתה צריך להיות ממש ממש עם חוסן מנטלי גבוה, כדי לא להתפרק לגמרי, והוא התפרק. ואם אתם זוכרים, בקלאסיקו, בקיץ, הוא היה מדהים. הוא היה מדהים, הוא הדביק כדור למשקוף של קורטואי, אם אני זוכר נכון.
כן, ביתה, אגב, יש לו ביתה מעולה, מ-20 מטר יש לו ביתה מצוינת.
הוא היה נראה בינגו. ואתה רואה שלאט לאט הביטחון עובד ועובד ועובד, ונוסף לעובדה שאתה יודע, יש לו תקרה, הוא לא יהיה בוסקץ בחיים, אבל הוא כן יודע לתת פס, יוז, הוא כן יודע
למסור. ברור לי אבל שהוא יודע, אבל שוב אני נתתי את ה...
זה פשוט נראה שהוא לא יודע.
נתתי את הדוגמה שבשנת 99 מכבי תל אביב החתימה את ניקולה לונצ'ר, שהיה באמת גדול הפיור שוטרים באירופה, קלה 3, אדיר. עכשיו היה ויכוח אם יכול לשמור, אם יכול למסור, אבל האיש היה ידיד. והאיש מגיע למכבי תל אביב בשיא הלחץ, יורם חרוש היה אז המאמן, והעונה לא נפתחה טוב, אגב, כמו שלא נפתח טוב אצלנו, ופתאום הבן אדם לא מסוגל לחבר 3. עכשיו אתה אומר, מה, לקלוע הוא יודע, הוא לא שכח לקלוע, הוא אחרי מכבי גם קלה. פתאום שחקן נכלה למצב, ואגב, כתבים על זה מאמרים וכתבות וכו'. פתאום שחקן כמו אוריול רומאו נכלה למצב שהוא, כן, שהוא לא מסוגל להעביר פס, אנחנו רואים אותו עולה, שוב, עולה לכמה דקות ולא מסוגל לשמור על שחקן בינוני. משהו קרה לו, כאילו, הוא מאשים אולי את כל העולם, אבל משהו מנטלי קרה לו. הראש שלו לא עמד בזה. הלב שלו, הנפש שלו.
הוא עוד שחקן שהגיע לברצלונה וגילה כמה זה לא ג'ירונה. ואגב, יש לו 2 צ'מפיונס. יוס.
כן, 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 הוא כוכב צ'מפיונס מיתולוגי. מיתולוגי, אין לו הופעות דרך ספרד הבוגרת, בניגוד לגבי. למרות שאולי היה בסגל המורחב באיזה שלב, אבל באמת סיפור עצוב, כי קיבל צ'אנס חיה, ובעצם זה לא יחזור, הוא לא יחזור לברצלונה, הוא לא יחזור לרמות האלה, שנה הבאה הוא בג'ירונה או במקום אחר, אין לו מה לחפש ברצלונה.
בינתיים הוא אמר, אני אראה, אני יוצא לקיץ ואני אחשוב, מה קורה, ג'ירונה רוצה, מיטשל רוצה להחזיר אותו, וג'ירונה...
אני לא רוצה לשלם.
הם אמרו את זה, והם לא רוצים עכשיו לשלם, שזה סיפור...
אגב, אבל הם לא רוצים...
אנחנו מאוד מאוד רוצים את השחקן הזה, אבל אנחנו נשלם עליו שקל.
אבל למה? אגב, תום, שאלת ותענה, בתור איש פיננסי.
מה יש לענות? תשמע,
כי זה שוק של מוכרים בלבד, כי אנחנו יודעים שבלאו הכי ברצלונה תעיף אותו, הוא לא יהיה בסגל בעונה הבאה, ולא רק מהעובדה שאף אחד לא ירצה לאשר את החוזה שלו. והיות והוא לא יהיה בסגל, אז ג'ירונה אמרת לעצמה, אתם יודעים מה, בוא נשחק את המשחק צ'יקן הזה, מקסימום בסוף נשלם עליו 500,000 יורו, ויגידו לנו תודה.
נראה. אם הם לא רוצים לשלם עליו כסף, זה בעיה. אתה לא רוצה להתקע איתו.
אולי אפשר לשלם עליו בזוקות, כמו שהיינו ילדים, שאי אפשר להחזיר עודף, אז מסטיק עגול או בזוקה.
תגיד, אגב...
ציון שלי 4, אגב, שלכם?
4. לצערי, מסכן.
אדון תום? תום, לא נעים להגיד 1.5, מה להגיד?
לא, אני אתקיים. אני אעשה עם הוא חסד, ואני אעניק לו 4.
חסד אחרון.
והמקרה של אוריול רומאו, ובכלל כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה ברמה הפיננסית, השחקנים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות, ומה שאנחנו עושים איתם, זה יוצא כאילו אנחנו אלופי הפחת, וזה לא איזה טייטל נעים.
אני חושב שדיברנו על זה הרבה בפגרות הקודמות, לא רק שאנחנו אלופי הפחת, אלא בגלל חוקי הפייר פליי, יודעים שאנחנו לומדים למכור, ויודעים שגם אין לנו כסף לקנות, אז זה... תחסים עלינו בעתם. מי אוריול רומאו, בעל הציון המפואר 4, להפתעה טובה, פרמין לופז, ילד ששנה שעברה היה במעמקי הליגה השלישית, והפגיע שם לא מעט. מצורף
בלינרס,
ממש...
בלינרס.
כן, מצורף כמעט נושא האחרון, כמו באיזה סיפור טיטניק, רק בקטע טוב, מצורף נושא האחרון כמעט למסע בארצות הברית, וקונה את עולמו בצמד מול ריאל באיזה 2 דקות, נכנס לרוטציה, לא עונה יציבה, אבל בסיומה, הוא אחד ממלכי השערים של הקבוצה, הוא יעיל, הוא כובש, הוא מאיים, הוא עושה דברים, יכול לשחק כמעט בכל עמדות הקישור בהצלחה כזו או אחרת, אפילו אולי בעמדת קיצוני ימני בהתקפה, או קיצוני שמאלי, לא משנה איפה ששמים אותו, שחקן מעניין שפתאום הופך להיות חלק מהעתיד של ברצלונה, כפי שראינו אתמול גם של נבחרת ספרד.
תשמע, אני מת עליו, אני ממש אוהב אותו, ואני אוהב את זה שהוא מת על ברסה גם, ממש. וזה כיף, וזה שחקן קישור עם זיק התקפי ויכולת, יש לו חוש לשערים, לא משהו שקיים הרבה במחוזותינו, בדרך כלל אתה רואה קשרים מברצלונה שיותר טובים עם הכדור, הוא נהדר בלי הכדור, יש לו תנועה פנטסטית, וזה מוסיף עוד מימד שאפשר להשתמש בו להתקפה של ברצלונה. אני נותן לו את הציון 7, לא בגלל שהוא שיחק, הכדורגל שלו היה 7, בגלל שהכדורגל שלו היה לא רב... לא, הכדורגל שלו היה לא רע בכלל, ואני גם לא ציפיתי לזה שהוא יגיע לרמה שהוא הגיע אליה וישפיע ככה, ומגיע לו השבע הזה. שבע ציון כדורגל זה ציון לא רע, חבר'ה.
בעיתון, בסוף זה, כן, אבל נתנו ציונים גבוהים יותר. שי?
אני חולה לשחקן הזה גם, תום. אני אוהב את זה שהוא יודע שהוא לא... היהלום הכי גדול שיש מבחינת כישרון, הוא מפצע על זה עם מלחמה. אנחנו צריכים, ואנחנו אוהבים שחקנים כאלה עם מלחמה. היכולת שלו לבעוט לשער, יש לו גם יכולת טכנית, היא לא מלוטשת לגמרי.
ראינו אותו, אגב, אחד המשחקים הראשונים, מקבל כדור באמצע המגרש, ודופק איזה סבסוב שם,
כן, כן, מסרטים. יש שם, לא יודע אם זה מלוטש לגמרי,
היכולת
ביתה לשער,
יש יכולת.
לא, יש יכולת. היכולת ביתה שלו השער היא נהדרת, גם בימין, גם שמאל, גם משהו שלא קיים בדרך כלל בקשר ממוצע בברצלונה, ומה שמאוד אהבתי שצ'אבי עשה איתו, זה היכולת להיכנס לתוך חללים, אם אתם זוכרים, כמעט לאורך כל השליש האחרון של העונה, אפילו חצית העונה, פרמין כל הזמן נע מאחורי הקו, כל הזמן עשה ריצות דמה, עד של... בדרך כלל מצאו אותו, וזה משהו שרק יכול להשתפר ככל שהוא יקבל עוד יותר ניסיון.
ציון שי?
8.
אז גם הציון שלי 8, אמרתם את כל הדברים. אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום הפרק שלו, וכמעט לסיום פרק הקישור. בהנחה שבשנה שעברה, שנה הבאה, אנחנו נראה את פרנקי, גונדואן, גבי, פדרי וקשר נוסף, שהוא לא אוריול רומאו, מה אתם חושבים יכול להיות התפקיד של, של פרמין לופס בתוך רוטציה לא קטנה כזו?
התשובה בגוף השאלה, שחקן רוטציה.
מין היה רוצה לפתוח ברכב, תומס, תן לו...
בסדר, יכול להיות שעם הפציעות שלנו הוא גם יזכה לזה.
הייתי מציע לו ללכת על ההצעה שנתניהו תמיד הציע לשותפים שלו במסע ומתן הקואליציוני. רוטציה, אבל אני ראשון. אז הוא יציע את זה לפליק, נראה איך זה, איך זה יעבוד. שחקן אהוב, אני גם ציון 8, תום החסכן, נתן 7, נשארת עם השבע, אתה לא זז, אתה עם השבע שלך, נשארת עם השבע, וזה מה שיש, ולכן הוא מסיים בציון 7 ושני שליש, 7.66. את זה אם חישבתי נכון, אם לא, תטעו אותי אם אני צודק מה שנקרא. ובאמת ליהלום שבכתר, אילקאי גונדואן, אז אני רק רוצה סיפור קטן, אילקאי גונדואן מגיע לנו כקפטן בחד גרמניה, אלוף אירופה, בגיל יחסית, בוא נגיד במונחים של פעם, הוא היה זקן, במונחים של היום, הגיע בגיל 32, זה עוד כמעט סי הקריירה, מסתכלים אחורה על קריירות כמו של מודריץ' ואלה, אז יש לו עוד מה לתרום. אני כן רוצה להגיד ששוב, אני הייתי במשחק הראשון, באותו משחק מול חטאפה, ואני יוצא מהמשחק הזה ואני אומר לעצמי, אוריול רומאו שחקן, אנחנו נראה אותו עושה הרבה דברים השנה, כי זה היה נראה טוב במשחק הזה, והוא גם יהיה מה לשער, וזה גונדואן, אני לא יודע מה הוא רוצה, אני לא יודע מה הוא מחפש, הוא משחק רחוק מדי מהשער, הוא מבולגן, לא רק אני חושב כך, אני חושב שבאיזשהו שלב גונדואן מרים את המשחק שלו, עד כדי שהוא הופך בשלבים המאוחרים יותר של העונה, בחצי השני של העונה, לגו-טו-גאי, לבעל הבית הבלעדי של ברצלונה, ל-CM אמיתי, צ'אבי סטייל, קשר, שמסדר, שיוצר, שעושה, וגם שמהם על השאר, הרבה חוסר מזל, היה יכול להבקיע יותר לדעתי העונה, המון המון החטאות, גם של חוסר מזל, גם של השלנות, גם של הסלות שוערים, בעיניי הוא המצטיין של העונה הזאת בברצלונה, ציון 8.5, הוא המצטיין, אבל הוא לא נתן עונה חפה מטעויות, והוא חייב לנו גם עונה קצת יותר עקבית.
כן, גם אני מסכים עם מה שאתה אמרת, אני חושב ש...
די, אני פורש, אני לא יכול ככה, תכנסו בי, נו.
אני חושב שצריך גם להגיד...
לפחות, תום, לפחות אני מסכים עם מה שאמרת, אבל אתה מכוער. כאילו, תן לי איזה... אל תרים לי יותר מדי.
שוב, התשובה בגוף השאלה, אני חושב שצריך להגיד גם שאילקאי גונדואן תפס תפקיד די מנהיגותי בעונה הראשונה שלו כבר, והמנהיגות הזאת גם באה לידי ביטוי במגרש וגם בחדר ההלבשה, על אף האפיזודה האחרונה הזאת שהייתה לו עם הראוחו אחרי פריז, זה... בסופו של דבר זה יותר רעש וצלצולים ממה שזה היה באמת, אולי לא אהבו את זה, אבל זה גם לא היה כזה נורא. בכל אופן, אילקאי גונדואן נתן עונת בכורה טובה מאוד, אנחנו ראינו שהוא אחד השחקנים שיוצרים הכי הרבה מצבים באירופה, ברמה סטטיסטית זה מרשים, במיוחד שזו עונה הראשונה שלו בקבוצה.
תכף נדבר על כך שלא היה מי שינצל את המצבים האלה כל הזמן, אבל תכף נגיע לשם.
נכון, אבל אנחנו עכשיו איתו, עם ה-MVP של העונה הזאת, גם הכי הרבה דקות כמובן. אני חושב שהוא אחד מהשחקנים שמעבר לזה שהוא ממשיך בעונה הבאה, אני חושב שהתפקיד שלו הולך להיות אפילו יותר חשוב, לדעתי העובדה שהוא גרמני וגם פליק, הרבה מהמסרים של פריק, של פליק יעברו. דרך הפריק, אז סתם, דרך גונדואן.
גונדואן.
אני נותן לו ציון גבוה.
4.5 אצלך זה גבוה.
לא, אני שמע, אני נותן לו 8.
כל הכבוד. אני נתתי 8.5.
אוקיי.
יפה מאוד. אתם זוכרים שדיברנו על ה-112 מסירות מפתח של גונדואן? אנחנו מסתכלים עכשיו, טוני קרוס במדריד הוא מוביל אותם עם 82, ובסיטי פיל פודן מוביל אותם עם 73 מסירות מפתח.
כן, אבל בסיטי הממוצע הקבוצתי של מסירות מפתח הוא בשמיים.
תשים לב שדה בריינה על 60 והוא היה פצוע חצי עונה.
כן, אבל עדיין, 112.
כן, כן,
מסירות
כן.
מפתח בברצלונה, בעונה ראשונה.
בדיוק.
נראה לי שזה נתון שומר הכל, וגם הוא לא שיחק כל הזמן כקשר התקפי. הוא שיחק נכון. כסוג של קשר קולבויניק, לפעמים קשר אחורי, לפעמים הוא ירד לקבל את הכדור מהבלמים. לא היה, הוא לא עשה יותר מדי משולשים עם שחקני הקישור שלו, כי זה דברים שלוקח להם זמן ללמוד. וגם אתה לא עושה משולשים עם קריסטינסן, לצערי. הבאסה שהוא עכשיו בגיל 33, כאילו, אתה יודע, כמה עוד יכול לתת לך.
עוד עונה 2-3, כן.
בדיוק, זה החשש שתראה אולי ירידה בעונה הבאה, במקום עלייה. אם נגיד הוא היה בגיל 28, הייתה משוכנע שהוא ייתן עוד עלייה.
בוודאי.
ועם פליק, פליק הפך את גונדואן לקפטן בגרמניה, והוא מאוד מאוד תופס ממנו, אז כנראה שהוא גם יהיה בנקר בעונה הבאה. השאלה לצד מי?
כן, השאלה, שוב, נתן עונה באמת, קודם כל נקייה מפציעות יחסית, שזה תפו תפו תמיד חשוב, והיתרון הגדול שלו, שהתנועה שלו הייתה קצת נגד כיוון התנועה של הקבוצה חלק מהזמן, כלומר הוא הלך להשתפר כל הזמן, שחלק מהזמן הקבוצה הלכה אחורה, הלכה קדימה, והוא דווקא השתבח. סוג של צ'אבי קטן, אחלה שחקן, MVP של העונה.
הוא אשכרה הפסיד רק משחק אחד, בגלל השעה הצהובים, סריק בכל השאר, 4,180 דקות.
רק שלא ישחטו אותו, שגרמניה תעוף מהר מהיורו, ויהיה יותר טוב לכולם.
אולי, אבל זה מחדד גם את זה, ששחקן, שהגיע ממועדון אחר, עמיד יותר. לעזל.
לגמרי, לגמרי.
איכשהו איוון טורס הקושל הזה לא הצליח לפגוע בו.
חבר'ה, יש לנו עוד 17 שחקני התקפה וחייבים להריץ, אז בואו נעשה את זה באמת רנדאון מהיר ויפה, קצר, כל אחד, בואו נתחיל מרפיניה. דיברנו עליו 1,000 פעם במהלך העונה, מסיים את העונה.
איך אתה אוהב?
אני חושב שהוא סמל הבינוניות של הקבוצה, כי על פניו הוא אחד המובילים הסטטיסטיים. דיברנו על זה, גם אחד המובילים במסירות מפתח, גם אחד המובילים בשערים. שהיית קופץ עם השקופיות בענק, אבל בגדול אני הבקיע בכל המסגרות, הבקיע גם באירופה במשחק נגד פריז, בשני המשחקים. עשה לו טוב המעבר שמאלה,
דאבל 10 שערים 13 בישולים.
אין לו מה למכור מימין, משמאל יש לו קצת יותר מה למכור בזכות המהירות ובזכות רגל שמאל שהיא הרגל היחידה המתפקדת אצלו, העונה היחידה המתפקדת בכלל בעיניי. שחקן שעושה דברים יפים ולפעמים עושה דברים שהם ברמת ביצוע לא גבוהה בעיניי. אני לא הייתי רוצה לראות אותו ממשיך לברצלונה, אני הייתי רוצה לראות אותו נמכר, כי אני חושב שהוא סמל לבינוניות, כלומר, אני חושב שזה מסוג הדברים שאתה מסתפק בהם, רק שאתה מחליף אותם, אתה מבין שיכולת הרבה יותר, כמו איזה טלוויזיה ישנה בבית שפועלת וזה, אבל רק שאתה קונה משהו חדש, איזה 8K, לא יודע מה, פתאום אתה מבין כמה הרסת את העיניים. אני נותן לו ציון 7 על העונה הזאת, הוא היה נוראי חלק מהעונה, הוא השתפר לקראת סיום העונה. אני פשוט חושב שהוא לא שחקן ברמה של ברצלונה, הוא יכול להסתדר אולי יותר במועדון בריטי, אינשאללה ישלם עליו איזה 80 מיליון יורו, ויאללה ביי.
תומאס?
השחקן הזה בעייתי, הוא דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, הוא שחקן שיכול להגיע לאחד על אחד מול שוער, ולהעיף את הכדור קיבינימט, ואז לעשות לך, אתה יודע, סוג של וולה באחורי כזה, ומול פריז לקבל את הכדור מאחורה, לכבוש שער מדהים כזה, וזה משקף גם את היכולות שלו באופן כללי, הוא יכול לעשות לך 3-4-5 ניסיונות דריבל, ולא להצליח, ואז לפחד לעשות יותר, ואז פתאום הוא נותן את המסירה האחת הנכונה הזאת, שעושה את כל ההבדל, את ההגבהה הנכונה הזאת, שמגיעה בדיוק לאן שצריך.
שי?
אז הציון שלי לרפיניה זה בין 3-10, לא יודע.
בוא נלך על 6.5.
לדעבונך, יאוז, הוא רוצה להישאר.
כולם רוצים להישאר, בוא נסכם.
כן, נכון, נכון, אבל לדעבונך במיוחד.
והוא יישאר גם, ככל הנראה, כן.
תראה, יכול להיות שתגיע, אנחנו מדברים על ההצעה הזאת מערב הסעודית, שהוא לא רוצה, והצעה שאתה יכול לסדר אותנו משמעותית. לא יודע אם 80 מיליון או 100 מיליון, אבל יכול לסדר אותנו, לא רוצה, ואני לא חושב שמאנגליה יוציאו עליו 70-80 מיליון. רפיניה הוא באמת באמת אניגמה, כי זה ברזילאי שלא יודע לכדרר, אבל ברזילאי שכן נתן לך מספרים טובים העונה, במיוחד מהשנייה שצ'אבי הציב אותו בעמדת הקשר השמאלי, הוא היה קשר שמאלי וקיצוני שמאלי, אבל יותר קשר, והוא נלחם, והוא נושך, והוא שורט, וזה אחלה, אבל לא הפתרון הכי אופטימלי לקשר שמאלי בברצלונה.
לא יפה, לא כדורגל יפה, כן.
זה בעצם יוז, אתה אומר, זה ברזילאי שלא יודע לכדרר, אבל יש לו המון מוסר עבודה. What the hell is going on?
ומצד שני, הגרמני שלנו מכדרר מדהים, אתה מבין, והפולני יודע הכל, אבל אין לו מוסר עבודה כל כך, כי לא בא לו ללחוץ במשחקים, אז לך תבין, העולם הפוך.
כן. אני לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, אני לא יודע אם פליק ימשיך עם רפיניה כקשר שמאלי, או קיצוני שמאלי, ואנחנו כן יודעים שהמועדון רוצה להביא קיצוני שמאלי אמיתי עם רגל ימין, לא יודע אם זה יקרה, זה גם היה תלוי בו, אם היית מוכר את רפיניה, היית יכול להביא.
זה תלוי גם בעוד איזה שחקן התקפי שנדבר עליו עוד מעט, שזה פליקס.
כן. שי, ציון, אנחנו עכשיו 2 דקות לכל שחקן.
7.
אני מפעיל את הבאזר. ציון 7, יפה. אני מסיים את העונה עם קצת פחות מ7. לא מהשחקנים הגרועים של העונה הזאת, אבל משהו בו לא תפס לנו טעם. אהוב הקהל הוא כלוי.
כנעל 7.
תראה.
נתת 6.5, טוב.
אני ראיתי כמה סטייקים שהתהפכו בדעותם לגבי רפיניה, בגלל הסיום עונה היחסית טוב שלו. אבל אנחנו בשלנו, אה?
לגמרי. הלאה.
מי אתה רוצה לעבור? הרפיניה הספרדי?
כן, יאללה. אז פרן תורס הגיע לפני 2.5 עונות בכל ענות גבוהה, 60 מיליון יורו, מאדון פיקי בגריסטן, נפורטה, גוורדיולה. כובש מדהים בנבחרת ספרד.
זה גוארדיולה, צ'יקי ופרן סוריאן.
כן, כובש מהדר בנבחרת ספרד. אצלנו לא יציב, שוב, בסוף נסתכל מספרים, אז כמה הוא מסיים עם, כמה שערים?
14 לדעתי, בוא נוודא את זה.
כן, אחד ממלכי השערים בליגה, היה פצוע קצת.
11 שערים ו4 בישולים.
כן, זאת אומרת, נסיים עם איזה מספרים סבירים, אבל אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יאללה, הבחור הזה, שום דבר לא הולך לו קל, שום דבר לא נראה טוב, פתאום הוא מבקיע, פתאום הוא החמצות באמת שאתה רוצה לתפוס את הראש. כאילו, אתה מסתכל עליו, הוא לא שחקן רע, הוא יכול להישאר ברסה גם, אתם יודעים מה, עוד 6 שנים כשחקן רוטציה, וגם יש מצב שזה יקרה, אבל בגדול הוא בינוניות, הוא הסתפקות בבינוניות, פרן תורס הוא שחקן בינוני, בעיניי הוא לא מספיק טוב לרמות האלה, אני חושב אולי הוא יפתיע, כי לפעמים יש לו איזה יציאות שזה נראה יותר מדהים. יאלי אגב מת עליו, הטיבורון הקריש, יאלי ממעריציו ומאמין בו, שאני לא יודע אם זה בדיחה אמיתי, אבל נראה לי שזה אמיתי. מבחינתי הוא לא היה טוב העונה, ציון 6, והוא יכול להמשיך את העונה הבאה בעיניי בעולים, בעולה החדשה לגנס ו שלו בסך.
שתי הערות לגבי פרן בזריזות. קודם כל, מעניין אותי מאוד לדעת מה פליק הולך לעשות איתו. אנחנו עכשיו, אתם יודעים, עומד להיות קדם עונה, גם עוד לפני זה, לאנזי פליק
ולדקו יש ישיבות עבודה. לקטוע אותך, סליחה, ראיתי באיזה אתר סיני, כאילו באינסטגרם, מתכון למרק קריש, שזה נראה ממש טעים, אני לא בטוח שזה קשר, אבל זה, אני במקום אנזי פליק, זה מה שאני הייתי עושה.
כן, אז אגב יוז, מקודם אתה אמרת משהו שקצת צרם לשמוע. אמרת 11 שערים, 4 בישולים, סך הכל מספרים סבירים. היום עלה בעמוד שלנו המספרים של הטרידנטה, מאותה עונה של הטרבל.
כן, כן, כן.
Oh my god, איפה אנחנו ואיפה המספרים האלה? 11-4 זה סביר כאילו, ואז הם שמה...
זה מסי בשבועיים.
אתה יודע, זה בערך כמו, אני יודע מה, להשוות את שר החוץ הנוכחי של ישראל לשר אבא אבן, שהיה מגדול לשרי החוץ. בסדר, בוא, אתה לא רוצה להשוות את פרן לטרידנטה, אתה רוצה להשוות אותו לפדרי, בעונה טובה.
זהו,
זהו. זה מה שאתה רוצה ממנו.
אני חושב שזה לא... יפתיע אותי מאוד אם אנזי פליק ייתן לו עוד קרדיט, למרות שאתם יודעים, כאילו פרן יש לו את הקטע הזה של מוטיבציה, הוא חוזר מפציעה, הוא רוצה להוכיח, הפעם אני אוכיח, השארק מנטליטי, whatever, הווייט ממבה שלנו, לא יודע איך תרצו לקרוא לו, אבל הוא לא מספיק טוב, כאילו בשביל מה שאנחנו צריכים.
אגב,
כשחקן מחליף, כשחקן מחליף הוא יכול להיות שחקן מחליף, בסדר, אבל הוא לא שחקן פותח, זה בטוח.
ציון?
6.
יאללה שי, תקרא לחולה הבא.
מה הייתי? לא ידבר עם פרן?
אתה רוצה? אני חוסך פחות, לך.
פחות, אבל פרן הוא הקיצה הכי גדולה של שמתאו אלמן ספג כמנהל ספורטיבי בברצלונה. אנחנו עדיין משלמים על הטעות הזאת, בוודאות הוא שווה 55 מיליון יורו, ולא משנה כמה שערים הוא יכבוש, 11 שערים זה נחמד, בסדר, רובם היו בגרביץ' 2, רובם היו נגד יריבות פח, יותר מדי פעמים, אתה תופס את הראש מהשחקן הזה, והלוואי, הלוואי שפליק יעלה על התרמית הזאת, ויגרש אותו. אני לא... קשה לי באמת עם פרן, קשה לי עם שחקן שבא עם מניירות של הכוכב הבא של הכדורגל הספרדי, והוא רחוק רחוק מאוד מושם.
אגב, הוא קצת מפתח קריירה פודולסקית, מי שזוכר את פודולסקי, החלוץ הגרמני, שהיה באמת כושל בכל קבוצה שהוא שיחק בה, אתם מוזמנים לראות, ושיחק בקבוצות בביירן ובארסנל, לא שאתם רוצים, אבל היה אחד ממלכי השערים של הנבחרת בכל הזמנים, נבחרת גרמנית אני מדבר, אי אפשר להבין את זה, אז גם הוא מגיע לנבחרת, פתאום, לא יודע מה, רואה אדום בעיניים כמו שור, ופורח.
כן, אנדורה בכל זאת. תראה,
נכון.
הוא פשוט, הוא שחקן טוב אולי לוולנסיה וגרנדה וכל הקבוצות האלה. אני לא רואה אותו מקבל הרכב, בטוח לא הרכב בעונה הבאה עם פליק, ואולי פליק יגיד לו, תשמע, אתה לא מספיק טוב. חפש לך קבוצה, אולי.
יאללה, פליק והביתה, הלאה.
ז'ואו פליקס, אהובך, בוא נדבר עליו.
כן, אחת החידות, שוב, אחד השחקנים שאתה בסוף, לאט לאט אומר לעצמך, קצת דיברנו על זה גם עם קנסלו, שאולי עצם העובדה שהוא לא מתאקלם טוב בשום מועדון שהוא שיחק בו, כלומר, התחיל באתלטיקו מדריד טוב ודח מהר, עבר לצ'לסי ולא הסתדר, התחיל אצלנו טוב ודאח, אולי קשור משהו לאופי המאוד שענן ולא לוחמני שלו. צריך להגיד, בניגוד לרפיניה, רפיניה מעמיד מספרים יותר טובים, פליקס בדיוק הפוך. פליקס המספרים אולי קצת פחות טובים, אבל איזה יופי, כל מהלך, תאווה לעיניים, שזה עובד, כן? הדריבלים, השערים, המסירות, המחשבה. הבעיה היא שמוסר עבודה מאוד מאוד חלש, לא לוקח את הכישרון הזה מספיק רחוק, ובאיזשהו מקום היה נראה לדקה וחצי כמו הדבר הבא בברצלונה, ונדמה עכשיו שהוא יותר רגליים בחוץ מאשר בפנים. אני נותן לו, אני נותן לו ציון כמו של רפיניה, 7, כי בסך הכל הוא עשה כמה דברים יפים מהעונה, אבל לדעתי זה לא מספיק, וחבל, כי כדורגל יש.
ובחזרה לפליקס שנייה, אני חושב שהוא לא ניצל את ההזדמנות שלו, וגם כשהוא עשה את המהלכים הטובים האלה שאתה התענגת עליהם, יוז, הם לא היו רבים מדי. זה לא היה מספיק.
הם היו מהלכים ש...
כן, אני לא אומר שלא, אני אומר שיש שם כישרון, יש שם טכניקה, יש שם יצירתיות אחרת, אוקיי? אבל זה הגיע בווליום נמוך מדי. וזה עוד סיבה שאני מאוכזב ממנו. ולכן אני נותן את הציון 6.5.
שי?
6 אפילו אצלי, בגלל האכזבה. כי באמת יש לשחקן הזה, אתה רואה שהוא, יש לו את הנגיעות הקטנות שמרכיבות סופרסטרים, והוא פשוט לא עקבי בעליל, ודיברנו על החוסר חשק, ודיברנו על זה שיש לו דריבל, אבל דריבל כושל, כן? שהוא מצליח עם הדריבל, הוא נראה מדהים, וכשהוא כושל הוא כושל, אנחנו רואים פה, יש לו 1.7, למשחק פר 90, זה לא דריבל שצריך שחקן קיצוני שמאלי פותח בברצלונה, וגם אחוז ההצלחה שלו בדריבל לא כזה גבוה. אבל אתה רואה שכשזה הולך לו, הוא נראה מדהים. כשזה לא הולך לו, הוא נראה קטסטרופה. ותומאס, אני לא בטוח שהוא יישאר, בגלל ששוב פעם, כל הצ'יפים נמצאים בכיס של אתלטיקו מדריד, היא עמדת היתרון שלה. הוא כן, כי יש לטובתנו במרכאות את זה שהוא לא רוצה לשחק שם יותר, והם לא רוצים אותו יותר.
הם לא באמת רוצים אותו בחזרה.
כן, כן.
גם הם קצת מגיעים לשולחן המסע ומתן עם אקדח ריק, כמונו.
אבל להשיג עוד השלה במחיר חיסול, לא בטוח שזה יקרה. לפורטה אמר ברעיון השבוע שהם רוצים להשאיר גם אותו וגם את קנצלו. לא יודע כמה זה ריאלי, ואובייסלי, אם מדברים על פליקס נגד ניקו וויליאם, אז אם יש איזו התכנות להביא את ניקו וויליאמס, אני הולך על ניקו.
אגב, אני מסתכל על פליקס, אתה אומר, לא רק שיש לו הכל, ובאמת, יש לו נגיעות של כוכב, יש לו שערים של כוכב, הוא גם, אני אומר את זה כסטרייט אומנה, אבל האיש הוא גם יפה למות, הוא נראה באמת כמו, באמת, וזה מעצבן, זה מעצבן, כי זה באמת בן אדם שיש לו הכל, ויש לו גוף של שחקן, הוא גבוה, הוא 1.84 מטר, הוא זז, הוא לא איטי, הכל טוב, ואיכשהו אתה
get a room, יוז.
לא, אבל אתה אומר, איפה הוא, ואיפה גבי? אתה יודע, איפה הגמד, הארס הזה מסיביליה, שבקושי 1.70 מטר, שאין לו רבע ממה שיש לפליקס, וקורע את הבגרשים.
אבל יש לו לב.
כן, והפליקס הזה, עם כל היופי שלו, וכל היופי של התנועות שלו, וכל הזה, בסוף הוא בא ונותן לך כל משחק 40% תפוקה. שאצלו זה לא מעט, אבל כנראה זה לא מספיק. בואו נעשה דירוג מהיר על ויטור אוקיי ומגויו, כי באמת הרבה אין מה להגיד עליהם, ונגיע לסיט תכף לשניים המשמעותיים. אז מגויו, ממש קצר, קיבל הופעת בחורה...
גיו, לא גויו.
גיו. קיבל הופעת בחורה, שחקן אל המסיע, צעיר, חלוץ לא ברצלונאי קלאסי, 1.88 מטר, חזק, גבוה, תופס עמדה, מי שזוכר את חוליו סלינס, אז אולי מודל משופר שלו, אולי מודל משופר של הגוט לוק דה יונג, קיבל הופעת בחורה מדהימה מול סביליה, קבע שער ניצחון תוך 20 שניות, מאז שיחק מעט מאוד, וששיחק לא ממש זרח, עוד צעיר מאוד, אבל בוודאות... נשאר וילחם על מקומו, נכון?
זה משהו מתכנן. אתה יודע, בעונה הבאה אמור גם לשחק עם ברסה אתלטיק. אולי אם יצליחו לעלות ליגה, זה גם ייתן לו עוד זמן להתחשל. מן הסתם הוא לא בשל מספיק כדי להיות שחקן עם 40 דקות משמעותיות בברצלונה.
אבל סקורר, השאלה לאן זה הולך. אבל סקורר אמיתי, 9 לגמרי. לא 10, לא 11, לא 7, 9.
9 של פעם.
כן.
דווקא אני נותן לו 7.
אני נותן לו 6.5, רק על הכוונה הטובה ולשאר.
לא יודע אם יש לו מספיק דקות בשביל ציון.
אין לו, זה היה ממש בצחוק.
ולתאום שלא דומה לו בשום דבר, הברזילאי ויטור רוקה, אני אפילו לא רוצה לתת לו ציון, אני חושב שהגיע, קודם כל עם איתן ציפיות לא ריאלי בעליל, שחקן צעיר, בן 19 מברזיל, כמעט לא שיחק מחוץ לברזיל, לא במשחקים בינלאומיים ולא בקבוצה שלו, היה קצת בליברטדורס וזה, אבל לא ברמות של אירופה, הגיע עם המון המון הייפ, בעיקר על רקע אכזבה מלבנדובסקי, כבש קצת שהוא קיבל דקות משחק, לא פרח שהוא פתח במשחקים שהוא פתח, לדעתי אבל חייבים להשאיר אותו, אין מצב שאתה מביא כזה שחקן, ואחרי חצי עונה אתה מחליט שהוא לא מתאים לך. ציון 6 על העונה הזאת, כי באמת לא היה בו כלום, אבל המבחן שלו בעונה הבאה ביניהם.
כן, אבל מה שיותר מעניין לגבי ויטור רוקה, זה לא איך הוא שיחק בכל כך מעט דקות שהוא שיחק. מה שמעניין בויטור רוקה, זה הפלופ ברמת המועדון. אוקיי? כל הבילדאפ הזה שעשו עם ההגעה שלו, הזירוז של ההגעה שלו, זה שתולים בו עכשיו את הישועה של הקבוצה באיזשהו מקום. ואז מה? ואז הוא לא משחק. אז אני מניח שזה עוד אחד מהדברים, אגב, שהיו בין לפורטה לצ'אבי, כי הנראות של זה ברמת המועדון היא כל כך כל כך לא טובה, שכאילו טוב, אין טוב, חיבור את בין המחלקות המקצועיות במועדון, ושהמאמן
והמנהל המקצועי... לא נתלה עליו, כן?
לא, אני לא תולה עליו, ואין לי גם ציון לתת לו, באמת, הוא שיחק כל כך מעט, זה לא ריאלי בשביל לתת לו ציון. אני חושב שמה שיותר מעניין בו זה לא איך הוא שיחק, ולא מה הוא יכול לתת לנו. אני חושב שאנחנו חייבים להימנע מפיאסקו כזה. זה לא יכול להיות שמועדון בסדר גודל של ברצלונה נראה כמו כזאת חלטורה. מה, אנחנו עושים צחוק מעצמנו? לא בגלל השחקן, עוד פעם, בגלל אופן ההגעה שלו, הרמת ציפיות שהרימו, ומה שהיה מזה בפועל, אנחנו נראים לא רציניים בעליל.
שי?
מסכים עם תומאס לגבי ההתנהלות של המועדון, לא יודע כמה רוצים להעמיק בזה, אנחנו לא רוצים להעמיק בזה.
העמקנו בזה, לא מעט.
כן. לא באשמתו. לא ראינו אותו כמעט, כאילו, הוא מרגיש כמו משהו שהוא לא מלוטש, והגיע מוקדם מדי, ותודה, לא הייתי רוצה לקרוא אותו עכשיו, אחר צינוען הראשונה בכדורגל האירופאי, יש לו עוד זמן להשתפר.
דיברנו על זה רק במילה אחת, שפעם שחקנים כאלה היו מגיעים, אפילו שחקנים ברמה של רומריו ורונלדו, מגיעים קודם להולנד, ולקבוצות קטנות יותר, ואז
נכון, קופצים. נכון.
היום אולי גם נראה את זה, הלוואי שנראה את זה, שחקן כמו אינדריק, שמגיע לריאל, ולפעמים הם מגיעים לא מבושלי. מזכיר מהצד שני ויניסיוס, שגם היה נראה לא מבושל שהוא הגיע, וקיבל
נכון, נתנו לו לשחק קצת, בריאל מדריד קסטיה, אם אני לא טועה, לויניסיוס איזה תקופה קצרה.
היה להם אורך נשימה, אבל היה אורך נשימה, אני חושב
אבל זה העניין, זה מה שהכי מפריע לי. אגב, זה לא רק מפריע לי ברמה של איך אנחנו נראים מבחוץ. האמת היא, זה גם מפריע לי ברמה של האחריות שלנו כלפי השחקן. יכול להיות שאנחנו עושים לו נזק, של איך תדע מה אנחנו עושים לטראג'קטורי שלו כשחקן. זה לא לעניין.
נכון. אגב, ויניסיוס, אלו סרטון השבוע שרואים עוד פעם את, סרטון פורסם יחסית, שרואים את בנזמה מדבר עם לוקה מודריץ' ואומר, אל תמסרו לו, נכון? אתה זוכר את זה?
באמת?
אל תמסרו לו, הוא רק קורס. כן, כן, זה מהעונה השנייה שלו, של ויניסיוס, שהוא היה ראש בקיר.
אגב, צריך להגיד, שחקן כמו ויניסיוס, שראינו את זה במשחקים הטובים שלנו מולו, שהדריבל לא הולך לו, והוא לא מצליח להגיע לעמדות שהוא אוהב, אז הוא שחקן שמקלקל למשחקים, כמו רונלדו בסיו. הבעיה היא שלא מעט, לא מעט, לאחרונה, הולך לו. שהולך לו, הוא מסוכן.
אבל תבין את הסיפור, זה עונה שנייה שלו אחרי שהוא היה בריאל מדריד קסטיליה וקסטיה. Yeah. כבר שהוא רץ עם המשחקים וכדומה, ועדיין היה נראה רע, אז ויטור, אוקיי, יש לו עוד זמן.
אגב, העונה בקיץ ימצא לידו את רפיניה מצידה השני של ההתקפה, אני מאחל לו שיהיה לו בהצלחה עם הציוות הזה.
בוא נדבר על לבנדובסקי, ואז נשאיר את למין לסוף.
כן. אז רוברט לבנדובסקי, החלוץ הפולני, מסתכלים שנייה על המספרים, אז גם בעונה השנייה שלו הוא מוביל את הקבוצה בשערים, בגדול, 26 שערים, יותר מאגב מכל צמד שחקנים אחר במועדון, אין ציוות אחד שאפילו מתקרב אליו, 11 הבא אחריו, 9 בישולים, שזה גם, זה שלישי במועדון, וזה לא רע בכלל, ומאוד מרשים. בסופו של דבר, למרות פתיחת עונה קשה ולא טובה, נותן את התפוקה שלו מבחינה התקפית, אפילו מופיע לכמה משחקים חשובים לא, בצורה לא רעה, אבל יש תחושה שהוא בדאונסייד של הקריירה שלו, בירידה, מבחינת היכולת שלו ללחוץ, סימן שאלה גדול, מה יעשה עם זה אנזי פליק, שאוהב משחק לחץ, שכידוע מתחיל מלמעלה. אני נותן לו ציון 8 לעונה הזאת, כי בסוף אין מה להגיד, הבן אדם מסיים בסוף עם בוכתה של שערים, גם שבשבילו זה פחות מהרגיל, אבל עדיין זו כמות מכובדת של שערים, כובש, מבשל, מגיע לכמה משחקים גדולים ועושה את מה שצריך. אני לא יכול להתלונן עליו, בסוף הוא חלוץ בן 35, שנותן לך מה שחלוץ בן 35 יכול לתת לך. הוא חלוץ טוב, אני לא רואה שיש לו תחליף, ימשיך גם בעונה הבאה, ככל הנראה. זה מה יש. 8.
עוד פעם אני הולך להתאפס כקמצן אולי, אבל 8 אני לא אתן ללבנדובסקי על העונה הזאת.
רציתי לבקש ממך שתזמין אותי מחר לחומוס, אז אין על מה לדבר. 15 שקל מנה בטירה.
על זה יש על מה לדבר, בוא נראה איך יתפתח מחר, אבל בוא נדבר על החומוס שעשה לבנדובסקי העונה.
פילד פיש, כן.
לא מספיק טוב. פשוט ככה, אתה אומר שהוא הופיע לכמה משחקים גדולים, וואלה, אני... בוא נגיד, הוא פחות הופיע מאשר כן הופיע למשחקים גדולים. רוב המשחקים הגדולים הוא לא היה מספיק טוב, ואנחנו הגענו למצב שאנחנו זירזנו את ההגעה של טיגריניו שלנו, בגלל שפשוט לא היה לנו שום דבר שם בהתקפה.
מה שאגב הקפיץ את רמתו.
חוץ מהדבר שנדבר עליו, חוץ מהבא בתור שנדבר עליו כדי שכולנו נרגיש טוב בסוף, אבל אני נותן לו ללבנדובסקי על העונה הזאת 7, ואני חושב שצריך לשמוח עם הציון הזה.
אתה מדמיין אותו בבית הפולני שלו עכשיו, כוסה סיפורניים, אומר כזה, תומאס, זה מה שאתה נותן לי?
יושב עם הקריסטלים בבית שלו, עם ארונים, כמו שהיה של סבתא שלי, עם כזה, עם ויטרינה כזאת. וכל מיני גובלנים, מוקף בתמונות גובלן כאלה, וזה, זה מבאס מאוד.
הייתי בחנוכת בית אצל דודה שלי בראשון, ויש לה קריסטלים כאלה.
יש לך דודה פולניה, שי, שלא הספרת לנו עליה?
לא, 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 לא פולניה, אבל יש לה קריסטלים.
גם לנו יש קריסטל.
תראה. גם לוולטר ווייט יש קריסטלים, כן.
זה קריסטל אחר, זה קריסטל אחר, כן.
הייתי מגדיר את העונה הזאת של לבנדובסקי כעונת קריסטיאנו רונלדו.
דיברנו על זה, דיברנו על תהליך הרונלדציה שלו.
שם גולים, חלקם אחרים, הוא גולר, זה מה שהוא עושה. אבל במשחק השוטף של ברסה, הוא היה בעייתי, במיוחד בזה שהוא דורש את הכדור ולא עושה איתו כלום, הוא תוקע את המשחק, יותר מדי פעמים לא עושה מספיק משתתף משחק הלחץ, וידענו שזה יקרה, ואחת מהסיבות שהיה את כל הטאקל הזה בין לפורטה לצ'אבי, היה זה שצ'אבי רצה למכור אותו בקיץ, נגיד את זה פשוטו כמשמעו, ולפורטה הטיל וטו בגלל פיני זהבי, בגלל שהוא תופס מלבנדובסקי כפרנצ'ייז פלייר והפנים של המועדון, שבחודשים האחרונים אגב מוכר פחות חולצות מהבחור הבא שנדבר עליו, ואנחנו תקועים איתו, כאילו לא נעים להגיד, לבנדובסקי באמת באמת אחד מהסקורים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל, אבל בעונה הבאה אנחנו נקבל אותו מבוגר יותר בעוד שנה, ועם 32 מיליון יורו בשכר, ועם מאמן שתופס ממנו מאוד, והוציא ממנו באמת באמת המיטב בביירן מינכן, אבל בגיל 29.
צריך תקלים עליו, דיברתם על רונלדו, אני אזכיר פה עוד שם, לברון ג'יימס, קצת כמו לבנדובסקי, הוא כבר מעבר לשיא, הוא כבר לא הפרנצ'ייז פלייר שהוא חושב שיכול להיות, יושב בסגל של קבוצה שמאוד אוהבת לקחת אליפויות, קבוצה שאני אישית לא אוהב, אבל זה לא קשור, וסותן להם את תקרת השכר, והוא לא מספיק גרוע בשביל שהוא יבין את זה, כי הוא עדיין מספק מספרים, אבל הוא גם לא מספיק טוב בשביל לקחת אותם באמת רחוק. שאלה טובה, אתם יודעים, בגיל הזה לרוב זה רק למטה, זאת אומרת, זה לא שפתאום עונה הבאה הוא יהיה יותר טוב, מצד שני, יש הפתעות לפעמים, פתאום שחקנים באים ופתאום עושים איזה מהפך, פתאום מרים יותר מאמץ, אולי אגב אחד הטרייד-אופים יש, דיברנו על זה, שלוונדובסקי יישאר, אבל קצת פחות דקות, קצת יותר דקות לשחקנים אחרים מקדימה, ככל שיהיו כאלה, צריך להגיד גם, אחת הסיבות שהוא כנראה לא ימחר, חוץ מפיני זהבי וכל הדברים, זה שאין כסף, זאת אומרת, הסכום המחירה שלו לא גבוה, וגם אם תביא עליו איזה 20-30 מיליון יורו, מה אתה יכול להביא במקום? זה סון מעט מאוד. אנחנו
כנראה נסח... לא, במקרה שלו זה גם מה אתה יכול לחסוך בתקרת שכר שם.
נכון, בתקרת שכר, נכון. אבל שוב, בוא תסתכל רגע מקצועית, זאת אומרת, אוקיי, יש לך 30, בסוף מכל הסיפור, 30 מיליון יורו ביד ו-10 מיליון יורו שכר, נניח סתם, ששכר מכובד, מה אתה כבר יכול להביא באירופה, באמת... אחרים כאלה היום, עם השוק המטורף של היום, אתה מביא אולי את חוסלו, וגם זה מזל. אז זה לא כזה פשוט.
חוסלו. חוסלו זה...
חוסל אחותך, תקשיב.
חוסל...
וקיצור, הוא כנראה ימשיך. אני כן נותן לו, אמרתי ציון 8, לדעתי בסוף, מה לעשות? הוא מלך השערים, הוא כבש את השערים שלו, זה מה שהוא בא לעשות, הוא לא בא לעשות לחץ בגיל 36, כנראה גם להתחיל לעשות זה בגיל 37.
אבל בביירן מינכן של פליק, הוא עשה משחק לחץ. ומשחק לחץ מאוד מאוד חשוב. הוא היה בן 31. משחק לחץ מאוד מאוד חשוב עבור פליק, ומה זה אומר בברצלונה של פליק, אם החלוץ שלך לא מסוגל לעשות עליך משחק לחץ.
התכבד הגרמני, ויפתור את הבעיה עם הפולני. לא פעם ראשונה שגרמנים מנסו לפתור בעיות עם פולנים, נראה אם הפעם זה יצליח.
שבע אצלי.
ועכשיו... באמת, אתם יודעים, ביהדות המספר 7 הוא נחשב מספר טיפולוגי, מספר עם הרבה כבוד. אני באופן אישי לא אוהב את המספר 7, שמזכיר לי תמיד גם את רונלדו, אבל אי אפשר להתעלם משחקן שהוא עוד לא בן 17, שסכום הספרות של הגיל שלו 1.6 שוות 7, ומסיים עונת בחורה מלאה עם 7 שערים ו7 בישולים, ובאמת נעזוב את השערים והבישולים בצד, עם כמות ניצוצות ששווה לכל הקבוצה ביחד. נדבר כמובן על נמין ימל, כמעט חסר תקדים, גם בקרב הזעתותי ברצלונה בשנים האחרונות. הבחור בן 17, עוד לא בן 17, נראה רוב העונה כשחקן הכי טוב של הקבוצה. זה ממש, זה התחיל מהמשחק הראשון, שוב אותו משחק בחטאפה, שבלית ברירה העלו בצד שמאל את זלזולי, איך קוראים לו, ברח לי כבר השם שלו, עבדה, שלא לא נתן שום דבר, ומצד שני למין, בצד ימין עושה קסמים וקצת משנה את המשחק, והוא אז באמת, הוא אז היה בקושי בן 16, זה לדעתי היה בן 16 וכמה ימים, זה מדהים לראות את הבחור הזה, זה מדהים לראות לאן הוא יכול להגיע, מדהים לראות אגב את ההתפתחות שלו הפיזית בשנה האחרונה, מי באמת נער צנום לחתיכת שחקן שכבר מתחיל להראות גוף של שחקן בוגרים על מלא, מה שנקרא. השמיים הם הגבול, רק שישאר לנו בריא, מבחינתי אחד משני מצטייני העונה, ציון 8.5, בעונה שעברה שלא יחזור הביתה עם פחות מתשע וחצי, כי אני לא אקבל את זה.
טוב, אז לפחות אנחנו גומרים ביחד. סליחה, סליחה, שי, תערוך את זה.
שי, אל תערוך את זה, כי אלה הקטעים היפים, מה יש לנו בלי זה? יש לנו טוריול רומאו.
אתם יודעים שמאזינים אלינו בקרב הקהל החרדי גם.
זהו, אז למה?
אני לא ראיתי שזה מוריד אחוזי הזנה בקרב הקהל החרדי.
חוץ מזה, מצווה גדולה להיות בשמחה, אז קדימה.
נכון.
מה שאני רוצה להגיד זה
ש... הולכים להיות שמח.
לגמרי. למי ימל... הוא וגונדואן הם המצטיינים שלי העונה הזאת, ולמין ימל אנחנו כן ציפינו, בניגוד לפרמין, אנחנו כן ציפינו ממנו לדברים, והוא עמד בזה בגדול, לא ברמת המספרים, כמו ברמת הברק במשחק שלו, כמו ברמת הבגרות במשחק שלו, זה אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם. זה מאוד ניכר לפעמים שברסה פשוט הולכת עליו, הולכת עליו, מוסרת לו, תייצר משהו, כי אנחנו תקועים, תעשה איזה משהו. ומה שיפה זה שכשהוא יכול אז הוא עושה את זה, וכשזה פחות מסתדר, אז הוא כן יודע למסור את הפס הזה, והוא לא ילך עם הראש בקיר. וגם בהתקפה, הוא כן, אני לא מתייחס עכשיו לאיזה פעם או פעמיים שהוא יכל למסור והוא לא מסר, בגדול הוא כן
שוב,
מוסר,
ויש לו ראיית 16, משחק, נזכיר.
נכון, yeah. ויש לו ראיית משחק נדירה, לא רק לגיל שלו, אלא בכלל. אני חושב ש... כמו שאמרתי, 8.5 אז כמובן, אני חושב שהדבר הכי מרגש במועדון שלנו היום, ואני חושב שהנזי פליק הוא הולך להיות, להייש חזק מאוד את צד ימין ב-4-2-3-1 שלו, כמו שלוונדובסקי כנראה יהיה אחות שם, אני חושב שאלו שתי עמדות במערך של פליק שאנחנו כבר די משוכנעים שיהיו מאוישות על ידי השניים הללו, ולמין ימל, אם אנחנו מבקשים מפדרי שיהיה בריא, אז אנחנו ממש קוראים על ברכנו ומתחננים לגורל ולמזל ולאל שבאמת ישמור לנו על הילד הזה, כי הוא היהלום הכי גדול והכי מרגש במועדון שלנו.
חד משמעית, חד משמעית ככה, ואנחנו קוראים גם לנבחרת ספרד שלא לתכון לנו אותו, כי אנחנו רוצים אותו בריא.
ציון תומאס?
8.5, גמרנו ביחד, דיברנו על זה.
גמרתם ביחד.
הצופים שמו, המאזינים שמו את הקליימקס הזה.
המאזינים שלנו לא רואים את זה, אבל אתם צירפתי בצילום מסך פה את כל הארסנל ההתקפי של לאמין ימל, ובטבלה הזאת גם רואים עד כמה הוא יותר טוב משחקנים אחרים דומים בעמדה שלו, והכל ירוק 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 ירוק. הוא בן 16 והוא טוב יותר מרוב הקיצונים הימניים שיש באירופה, שזה נתון מטורף. He's fucking glorious. אני אציין לטובה את כמות הדריבלים המוצלחים, באחוזים מאוד גבוהים, אני חושב שזה באזור ה-57%. זה גבוה מאוד, מאוד מאוד, אם אנחנו רוצים להשוות את זה לנגיד לויניסיוס, וויניסיוס עם 42% הצלחה בדריבל. ראיית המשחק, תום דיבר עליה, מסירות האולה-אופ שיש לו בגיל 16, וזה דבר לא מובן מאליו, קבלת החלטות של בין 25-6-7-8. מטורף לגמרי, והגול, כן? זה יגיע. העונה רק 7 שערים, ראינו קצת טעימה מזה. בגול העונה פחות או יותר שנבחר בליגה הספרדית.
וגם הרבה חוסר מזל, היה יכול בשקט לכבוש עוד איזה 4-5
קורות. כן, כן, איזה 4-5 קורות. ונתון מדהים מאוד במישור ההגנתי, תסתכל רגע, תיקולים, מקום ראשון קנסלו 96, מקום שני למין ימל 70.
אבל רואים את זה, רואים אותו חוזר למטה, מתקל, לוקח כדורים, משחרר לחץ, הבחור בן 16, והוא נותן הגנה כמו שמסי לא נתן בחיים שלו.
ובתחילת העונה הוא היה צפלון, ואתה ראית שכל העונה הוא שהוא התחזק, הוא גם נכנס יותר לתיקולים האלה. זה נתון מדהים. בן 16 עם 70 תיקולים בכל המסגרות, נתון מדהים. באמת.
רק שתבינו, לוונדובסקי, בין פי יותר מפי 2 ממנו, עם 15 תיקולים. אז רק שתבינו, והם משחקים פחות או יותר באזורים דומים במגרש. זה לא שלמין הוא קשר אחורי. למין בעונה גדולה, צריך להגיד, הוא שילוב מאוד מאוד מעניין, מצד אחד של המגרה, באבא מרוקאי, אבא מרוקאי ערבי, אמא מגיניה, שזה כבר אפריקה שחורה, זה אפריקה לא ערבית, צמח, נולד וצמח בכדורגל הספרדי. אני לא סתם אומר את זה, כי לפעמים המפגש תרבויות וגנים וכל הסלט המדהים הזה שנוצר אצל למין ימל, הופך אותו כנראה לאיזה באמת פריק יוצא דופן, שבאמת מסתכלים עליו ואומרים למאמן הבא של הקבוצה, לאנזי פליק, שמור עליו בריא, שמור עליו שמח, כל השאר כבר יקרה מעצמו.
אומרים את זה ללואיס דה לה פואנטה לפני זה, שלא יסרוף אותו לא ביורו ולא באולימפיאדה.
יעקב, דיברנו על זה, כן, ולא באולימפיאדה שלא ילך. אנחנו כותבים הרבה בטלגרם כמה קבוצות מסרבות לשחרר שחקנים ליורו, ואנחנו מצפים שגם ברצלונה תדע לעשות את זה מכה צורך.
יש לו עוד לפחות שתי אולימפיאדות, שלוש אולימפיאדות לשחק, בגילאים החוקיים, כן?
כן, כן, וגם אם לא ישחק, לא קרה שום דבר.
נכון.
לא, יש לו עוד שתי אולימפיאדות בגילאים החוקיים, עוד אחת, עוד ארבע שנים בעצם, אבל בסדר, כמשנה, קצת נסחפת. אבל בסדר, בעוד שתיים הוא כבר יהיה בין 25, שזה עדיין מאוד צעיר, אבל אולימפיאדה זה יותר. לא דיברנו על, לא נתנו ציון לאדם אחד, אני חושב שדיברנו עליו המון, אז בואו באמת נסכם את זה ברמת הציון. צ'אבי בעצם נתן, באמת כמו הקבוצה, עונה שחלקה בשיאים יפים ומרגשים, חלקה קריסות פחות יפות ומעציבות. בסופו של דבר לא היה עקבי, אולנו פה חשבנו שהוא צריך להמשיך, למרות זאת, אבל עקבי הוא לא היה. נתן לו את הציון 7, כי הוא בהחלט, הוא לא היה גרוע עונה, והוא לא היה טוב העונה. עונת אימון בינונית של צ'אבי, וכמה שאנחנו אוהבים את האיש הזה ומעריכים אותו, הוא יצטרך גם, הוא אוהב כדורגל, הוא פריק של כדורגל, הוא יצטרך לקחת את העונה הזאת, להסתכל עליה, להסתכל על הווידאוים, ולהסתכל על המספרים, ולשאול את עצמו, איזה מאמן הוא רוצה להיות בעתיד, וללמוד הרבה מהעונה הזאת מעיניי.
אני גם עם 7, צ'אבי, נראה לי שהסברתי את זה בכמה וכמה פעמים, למה?
כן, כן.
אוקיי, אז תנו לי לחתום ביחד איתכם, אני אצטרף אליכם, ניתן לו 7, נזכיר שלפני שהוא התחיל, אמרנו שהוא מאמן צעיר, ושאנחנו נצטרך להיות סבלניים.
לא היינו סבלניים.
למועדון לא הייתה את הסבלנות הזאת, להרבה מהאוהדים גם לא הייתה את הסבלנות הזאת, וכל מה שנותר לכבוד זה שהוא יגדל מזה, ושהוא יבוא לנו לעוד סיבוב, ושבסיבוב הזה נהיה הרבה יותר מחויכים לכל אורכו, בתקווה, אמן.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים אחורה על כל סיכום העונה הזאת, אנחנו בעצם יכולים להקיש ממנו מצוין. לא התכוונו, יצאו לנו, אתם יודעים, ציונים כמו שחשבנו, על העונה של ברצלונה. בסופו של דבר, שני השחקנים המצטיינים, למין, אחד צעיר מדי, ובאופן ברור לא נתן עונה עקבית, למרות שעשה נפלאות. השני, גונדואן, נתן חצי עונה ראשונה בינונית, וסיום עונה מצוין, אבל עדיין לא היה עקבי. ובתווך הרבה מאוד שחקנים שפשוט או יחזבו או לא נתנו מסיעם לכל אורך העונה, ואותו דבר גם המאמן. ומכאן אנחנו בדיוק מגיעים לעונה מול עונה של ריאל מדריד שהייתה מאוד עקבית, מאוד יציבה, לא הבריקה, לדעתי לא קבוצה מבריקה ולא קבוצה מלהיבה בשום פרמטר, אבל מול עונה כזאת יציבה של ריאל מדריד ומול עדיפות בכישרון של חלק מהקבוצות באירופה כמו פריז, אתה לא יכול לצפות יותר ממה שעשינו העונה, בסופו של דבר, לא במקרה הגענו לאן שהגענו.
אחד הנתונים הכי מדהימים בעונה הזאת, שעם כמות הנקודות שהייתה לברסה, היא הייתה אלופה.
שנה שעברה.
לא, גם בלי קשר לשנה שעברה. בשש פעמים, ב-20 השנים האחרונות.
כן, וגם אפשר לייחס את זה גם לחולשה של היריבות המסורתיות, כמו סיביליה ווולנסיה ואחרות שהיו בעונות לא כל כך טובות.
גם.
הנקודות הקלאסיות שאנחנו מאבדים מול אספניול, שלשמחתנו איננו מזה העונה. צריך להגיד, גם עונת מעבר, מגרש לא בדיוק ביתי ב-100%, כסף יושב על הראש, פרידה מבוסקץ, פיקה ואלבה, פרידה ממסי רק לפני שנתיים, וזה עוד מעטט בראש. ברצלונה בתקופת מעבר, אנחנו לא יודעים לאן היא תעבור, זאת אומרת, לאן המנהרה הזאת
שלוש הולכת. שנים, זה... לא, כן, בתחילת כן. העונה זה היה שנתיים.
בתחילת העונה זה היה שנתיים, עוד יושב בראש מסי, זה לא משנה, ועוד יישב עוד כמה שנים לפחות, ופיקה, אלבה, בוסקץ, כל הגוורדיה הזאת בעונה אחת, זה הרבה, זה הרבה להקל למועדון, זה לא קל, זה לא קל.
קול. תיקון קטנצ'יק, הסתכלת בסטטיסטיקה על 7 בישולים ו7 שערים ללמין.
זה נשמע לי מעט מדי, נכון?
7 בישולים וסליחה, 10 בישולים ו7 שערים.
זה מה שהיה רשום שם בזה, זה נשמע לי מעט מדי. כן, כן. הוא דאבל דאבל, הוא דאבל, נכון?
לא, 17 שערים ואסיסטים, כן.
לא דאבל דאבל, דאבל אחד, כלומר, 10 שערים. נכון. ושוב, קפיצה לקראת סוף העונה, שהוא בעצם, דיברנו על זה באמצע העונה, הופך את היכולת גם למספרים. פתאום גם זה משתחרר.
ומדיח את רפיניה מהעמדה הזאת, שזה משוגע, ליאל בן 16.
טענו בפני עצמו. חברים יקרים, לא דיברנו עוד על המושאלים שלנו, עוד נדבר עליהם אולי בפגרה, מי חוזר, מי לא חוזר, דסט, אריק, אנסופטי, אני יודע...
קלמון, היעלום, היעלום שבכתר.
הוא לא באמת יחזור, וכמובן הפרידה הקשה מאומטיטי, קל אף פעם. זהו, איך אומרים, זאת הייתה העונה שהייתה. תודה שהייתם איתנו, אנחנו שמים את העונה הזאת בתוך באמת קופסה, סוגרים אותה, זורקים את המפתח, לא חושב שנרצה להיזכר בה, אולי בשאלות טריוויה בעתיד, כעונה הראשונה מלאה של אמין ימל, אולי דברים כאלה לא הרבה יותר מזה, של פרמין, הלוואי, קוברסי, מעבר לזה אני לא חושב שנרצה לזכור את העונה הזאת יותר מדי, תסתכלי על פנים קדימה לעונות טובות יותר, ואנחנו גם נשתדל לתת עונה יותר טובה בפודקאסט שלנו. זאת אומרת, זה ברור שהציון העונה 10, אבל אנחנו נשתדל גם לעבור את הציון הזה. תודה רבה לך שהיית איתנו וסבלת אותנו פה כל העונה. בחור פרפקציוניסט וחביב שכמותך, האיש והגדה שי פל.
תודה יאוז.
ותודה לך האיש, האגדה, האוזניות, הגמבה, המצב רוח הטוב, מרמת באמת אף אחד, נראה מי יהיה בעונה הבאה, תום רוזנבסר היקר.
תודה יאוז, תודה שי, תודה למאזינים ותודה לברסה.
אני נורא קיוויתי שאתה לא תענה עכשיו ונוכל להגיד, תום שוב נפל מהקו, נרסו לאוזניות או משהו כזה, יסכם את העונה הזאת שלנו. עונה הבאה אנחנו נחזור עם מיקרופונים חדשים שכבר יש לנו, עם אוזניות חדשות לתום, וזו התחייבות שלי. תום מדובאי, אתה מקבל אוזניות חדשות בנסיעה הבאה. ותודה לכם המאזינים, שמי אנחנו בלעדיכם, בסך הכל כמה אנשים שמדברים על המחשב שלהם, וזה קצת פחות מעניין מלדבר לכם. איך אומרים, שיחזרו החטופים, שישמרו על עצמם החיילים, שיהיה אנזי פליק לראש ולא לזנב, ושבאמת יהיה לנו רק טוב, שיהיה ויסקה ברסה, ויסקה ישראל. יאללה ביי.
ויסקה ברסה, ויסקה ישראל.